ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. שידור מיוחד מוועידת השלטון המקומי. אקספו תל אביב.
בוקר טוב. ינון מגל ובן כספית, אבל עם בן כספית, כי ינון מגל, אני מתלבט אם להסגיר אותו. הוא שכח שאנחנו משדרים מהאקספו. הם בימין כל הלילה היו עסוקים בטנטרום על בני גנץ. קם בבוקר, נסע לתחנה ברמת השרון, אבל אנחנו פשוט באקספו. אז הוא יגיע, הוא תכף יגיע. למי שמודאג, אל תהיו מודאגים, האיש יגיע. למרבה הצער. אני אנצל את הדרול להקריא לכם שיר. אני בדרך כלל לא מקריא שירים כאלה של הטוויטר. כתב אותו אייל פרדיס, אבל לדעתי זה שיר ש... מה זה משקף את מה שקרה פה, חוץ מהגבורה כמובן, והנה השיר. יחצן קשיש הגיע לבית חולים, מסמן לכולם אקשן מתחילים. מתאפר, מסתפר ונכנס לדמות. יש טיפת שמחה, מנצלים את ההזדמנות. האיש מהפרסומת לוקח אחריות, רק על החיים והשמחות ולא על המתים והדמעות. ל-1557 לוויות הוא לא הגיע, אבל בשיבה הוא הופיע. יריתי, עשיתי, תכננתי, פרצתי, הגיתי, שחררתי, אין גלנט, אין הרצי, אין בר, רק אני קשור לדבר. ומשפחות, זכרו להודות לגברת שלא תפגעו בכבודה, אחרת היא לא תאשר את הפעולה הבאה. אייל פרדיס אמרתי, תודה לאלפי הגיבורים שלקחו חלק בפעולה ולמשפחת זמורה ששילמה את המחיר הכבד והנורא. ואנחנו נתחיל עם אבי אשכנזי. שלום אבי, הכתב הצבאי של מעריב.
בוקר טוב בן.
תת אלוף אבי רוזנפלד, מפקד אוגדת עזה, האוגדה שבעצם קרסה בשבעה באוקטובר, אבל אחת הקריסות מרהיבות במרכאות כפולות ומכופלות, מקבל אחריות ומודיע על התפטרותו לא רק מהתפקיד אלא גם מהצבא אתמול. מה אפשר להוסיף על זה?
אני קצת ככה מרים גבה, כי מהסיבה הפשוטה, תראה, עוד חודש וחצי הוא היה גם ככה צריך ללכת הביתה עם המכתב, בלי המכתב. הוא בעצם השנה שעברה ממש כמעט לפני כשנה כבר סוכם שאת המחליף שלו ברק שירם, ובעצם הוא לא עלה לדיון שיבוצים נוסף בצה"ל. כלומר, לא יעדו לו תפקיד, וככה שבראשון לאוגוסט הוא היה אמור לפרוש מהתפקיד. אז עד כמה המכתב הזה הוא באמת משנה לו את התוכניות, הם בספק רב. הקבלת אחריות היא דבר מתבקש. תשמע, אחרי קריסה כזאת שכל המערכת שלו קרסה מאלף עטף, בחוסר חשיבה מבצעית, בחוסר תכנון לאירוע כל כך קולוסלי כזה, אז אני חושב שזה גם היה מאוחר מדי ומעט מדי, אם אפשר לומר.
אני מסתכל על זה הפוך ממך. ברשותך, דווקא בגלל שהוא באמת מסיים תפקיד בכל מקרה, חשוב היה מאוד, ואני אומר לתת אלוף רוזנפלד שהשקיע עשרות שנים בהגנה עלינו וקשל, שפו על ההודעה ועל ההחלטה, כי בזה שהוא מתפטר אפילו חודש וחצי לפני הזמן, זה אקט לקיחת האחריות. הוא יכול היה להישאר, אתה יודע, אף אחד כרגע לא מדיח אותו, הוא גדע במלחמה, לסיים תפקיד וכאילו לנגב את ה...
לא, הוא יסיים בכל מקרה תפקיד במועד ש...
כן, אבל המכתב הזה, במכתב הזה הוא לוקח אחריות, אבי, הוא בעצם אומר את הדברים, הוא לא מסתתר, הוא לא מחכה, אתה יודע, שזה ידעך לבד והתפקיד יסתיים. אז תשמע, גם חליבה עדיין ראש אמן, למרות שבקרוב אני מבין שהוא מתחלף, אבל צריך בכל זאת, כשבן אדם, תשמע, זה לא תופעה שגורה במקומותינו, לקיחת אחריות, ואני רומז, אתה יודע, על הדרג המדיני, הבן אדם אומר, אני כשלתי, והוא כשל, הוא אכן כשל.
הוא כשל, והכישלון שלו ושל אחרים, היא האסון של כולנו, ולא היה כדבר הזה בישראל לפני כן, ולכן אני חושב שאנחנו מצפים בנורמות. אני חושב שהנורמות האלה היו צריכים להיות הרבה לפני, היו צריכים להיות בחודש הראשון, בחודש וחצי הראשונים של אחרי האירוע הזה, ולא שמונה ומשהו חודשים אחרי האירוע, לקראת סיום התפקיד. זו דעתי האישית, אבל...
לא, זה שאתה חושב שאתה צריך לפרוש בהתחלה זה סבבה. לא על זה התווכחתי איתך. אתה יודע, שמע, הוגדה... שהוקטה ככה ונמצאת בתוך מלחמה בלתי פוסקת, יכול להיות שזה נכון לצאת קודם כל מהלחץ, ואז בסוף אנשים צריכים להודות באחריות ולשאת במחיר, ואת זה הוא עשה גם אם באיחור.
זה ללא ספק, וזה אנחנו מקבלים את העניין הזה. הסיפור השני פה בעניין הזה זה המחליף, ופה
כן,
אנחנו עומדים אירוע בפני עצמו, כי תראה, בן, אני דיברתי, אתה יודע מה, אני לא דיברתי עם תושבים, אני דיברתי עם קצינים בצהל באוגדת עזה, בפיקוד דרום, בחודש ומשהו שהאחרונים. ובכל שיחה אומרים לי, תקשיב, האמון עם התושבים נשבר. אנחנו יושבים עם שיחות עם קהילות שלמות, ואנשים אומרים לנו, חבר'ה צהל, יופי שאתם פה, אבל אנחנו לא סומכים עליכם, אתם לא הייתם פה בשביל באוקטובר לידינו, אנחנו לא יכולים להסתמך עליכם להשביל באוקטובר הבא, אנחנו רוצים 1, 2, 3 רשימת מקולת שמכינים לצבא, וזה מלמד על המשבר הגדול והפוסטר האמון שיש בין התושבים לבין צהל, לבין פיקוד דרום, לבין אוגדת עזה. והדבר האחרון, האחרון שצהל צריך עכשיו, זה גם משבר שבו מפקד האוגדה לא מקובל על המתיישבים בעוטף עזה, ומדובר בעשרות אלפים. ולכן, חכם יהיה אם הרמטכ"ל יחשוב רגע עוד הפעם על המינוי שהוא החליט עליו.
בוא נזכיר למאזינים, לא כולם כתבים צבאיים, תת אלוף ברק חירם, אגב קצין משובח והתקפי ולוחמני ואמיץ, אבל יש כוכבית, כי הבית של פסי, הסיפור המפורסם, הפקודה לטנק ישראלי לירות לתוך בית,
שני פגזים,
בית מלא בני ערובה שכמעט כולם נהרגו, זו פקודה שלו. כן, והתחקיר נמצא בעיצומו, והוא אמור להיות זה שנכנס עכשיו לתפקיד של המגן על אותם תושבים והאימון. וזה חתיכת סיפור. עכשיו, אני לא זוכר מי אמר אתמול שהרמטכ"ל צריך או להחליט ולחתוך, או לבקש שהתחקירים האלה יועצו. אי אפשר לחכות 100 שנה לתחקירים. זה דבר חשוב, זה דבר קריטי.
אני חושב שהרמטכ"ל, נשים את התחקירים עכשיו בצד, בסדר? זה לא רלוונטי עכשיו לתחקירים, לצורך העניין הזה, מסיבה פשוטה. לא בגלל שאני רוצה להיות התליין והשופט, אלא הרמטכ"ל צריך להראות פה תרגיל מנהיגותי. הוא מפקד הצבא, הוא צריך לראות את הרגישויות של הצבא. יש מספיק תפקידים לתתי אלופים שאפשר לשים את ברק שרם אחר כך. אבל כרגע הוא צריך להכריע מי הולך להיות מפקד אוגדת עזה. אם הוא רוצה להחריף את המשבר שלו עם התושבים, עם הקהילות בעוטף עזה, שיתבצר בעמדה שלו, אבל אני חושב שפה זה לא נכון, זה לא חכם. ושוב, קטונתי, אני רק אזרח פשוט בציבוריות הישראלית, אבל חשוב שהרמטכ"ל רגע יסיט גם את הקשב שלו לרחשי הלב של התושבים שחוו את המשבר של השביעי באוקטובר, שהרגישו נטושים, שהרגישו מופקרים מצה"ל, שמרגישים שההחלטות של ברק חירם היו נמהרות מדי בשטח, אימפולסיביות בשטח, שגבו מחיר של 12 קורבנות לגישתם. יכול להיות שהתחקיר מנזקות, יכול להיות שהתחקיר יבוא ויגידו לא היה מנוס אלא לבצע את הירי הזה, אני לא יודע. אני לא נכנס לנעלי התחקירים כרגע, אבל אני נכנס, כן, לרגשי ורחשי הלב של הציבור שעליהם ברק שירם אמור להגן כמפקד האוגדה.
כן, מצד שני, אתה יודע, יש רמטכ"ל שצריך גם לדאוג שזכויותיו של קצין כל כך באמת משובח לא ייפגעו. בקיצור, זו הסיבה שלא הלכתי להיות רמטכ"ל, אם זה יטריד אותך.
יש עוד שמונה אוגדות בצהל, אם הוא כל כך רוצה למנות אותו, קודם כל הוא בא עכשיו מפקד אוגדה 99.
אני מקווה מאוד שהכתב הצבאי של עוד שנתיים, שזה בטח גם איתי, אתה כבר יגיד שיש 12 אוגדות בצהל ולא עוד שמונה.
אגב, הכתב שלפני כמה שנים שהיה בצהל היה יכול לומר את זה.
בדיוק. עוד לא אמרנו, ונגיד את זה בשנייה, שאחת המחלוקות הגדולות שרובצות כעננה מעל ראשו של תת אלוף רוזנפלד, היא ההחלטה המאוד בעייתית שלו בשבעה באוקטובר לא לצאת מהחמל באוגדה. החמל באוגדה, זאת אומרת, אני גם, בוא נאמר את האמת, אני גם דיברתי עם האיש ועם הרבה אחרים, אני חושב שההחלטה שלו הייתה נכונה, אבל היא תרדוף אחריו כל חייו. מה אתה אומר, אבי?
אני קודם כל רוצה להגיד לך שרוזנפלד לא הכין את האוגדה לסיטואציה, ואני אספר לך אנקדוטה קטנה. דיברתי עם אחד הקצינים שאחראי בין היתר על הפעלת האש של האוגדה. הוא היה בבית כמו רבים אחרים, זה היה חופשת שמחת תורה. וכשהתחילה המלחמה, והם עשו את דרכם לכיוון האוגדה במחנה רים, הודיעו להם בדרך, אל תגיעו לרים, המחנה נכבש. ואז אמרתי לו, אוקיי, אתם עברתם למחנה החלוצי שלכם? הוא אומר לי, לא, לא היה לנו.
אתה לא מאמין מי הגיע.
ינון מגל.
כן.
אז הוא אומר, לא,
קורה.
מה, אנחנו בשידור? חבר'ה, למה אתם מתחילים בלעדיי? לא, כאילו, הקטע הזה שאתם מתחילים תוכנית בלעדיי, זה פוגעני.
ניסינו לעשות את זה בצורה פחות פוגענית.
אתה יודע מה הקטע המוטרף? אני גר פה דקה.
אשכרה.
נסעתי לרמת השרון. לא, ועכשיו, הפקקים בדרך, אין לי צ'קלקה, אין לי מכונית לפניים ואמבולנס
מאחוריי. איך יכול להיות שאין לך צ'קלקה?
אין לי צ'קלקה.
ואתה צריך באמת...
מה קורה, רובן קסטרו, הצלם המיתולוגי?
אתה מספר לי, מהיום הראשון שלי במעריב, ב-86 שנים.
תגיד לנו מישהו על הקו?
כן, אבי אשכנזי.
ערב טוב, אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב.
זה בוקר.
קבוצת מעריב.
בוקר טוב, ינון מגל.
מה קורה?
דיברנו בדיוק על אבי רוזנפלד. רגע, תשלים את האנקדוטה ונצא לפרסומות.
שמעתי אתכם ברדיו, רוזנפלד הלך, לא ברור.
רגע, אבל הוא היה באמצע האנקדוטה.
בואו, אנקדוטה, תן את האנקדוטה.
תן אותה, תן.
אז האנקדוטה, מה שהיה זה שאותו קטין אומר לי, תקשיב, בדרך אמרו לנו, אין לנו, אין לך לאן להגיע, תחפש מקום אחר, תנסה בפיקוד, משם לנהל את המערכת לקרב. זה מראה עד כמה האוגדה לא נערכה, לא נערכה בחמ"לים חלופיים, לא נערכה במרכזי אש חלופיים, וזה אולי נראה, אתה יודע, דבר ככה שולי, אבל בעיצומו של קרב, עם הרבה מאוד זירות, מעל 20 זירות לחימה, כשאין לך איך לנהל את הקרב הזה...
זה לא אנקדוטה, זה
אנקדוטה... זה אנקדוטה על כולנו, כן.
אוקיי, מר אשכנזי, תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, יישר כוח גדול. תמשיך ככה, תשתדל לעשות את זה, אבל במינונים יותר קטנים.
אבי, אני מתנצל בשם ינון, זה בוקר קשה, הוא לא הגיע וזה, אבל תודה רבה, אבי.
תודה רבה,
תודה לכם, יום
נעים. תודה לכם,
כן. תנשום, רגע, דיווחי תנועה, אמרו לי, נכון?
מה דיווחי תנועה? לא, אין דיווחי תנועה.
להמשיך כרגיל?
תגיד לי, מישהו צריך היום דיווחי תנועה? זה הכל רק בשביל פרסומות, כולם יש להם ווייז. מה זה? הנה, חניתי פה על המדרכה.
לא נשמה, אני רוצה לתקן אותך, אתה שוב טועה. נסעתי אתמול לצפון.
כן, ראיתי.
אין ווייז.
אה, נכון.
עכשיו, אני לא מסוגל, אני בתוך הוד השרון שם ווייז לבית ספר של אביגי. אז אני הייתי בטוח שאני אגיע למרון הרס.
כן.
וצריך לשאול אנשים.
כן.
וחלק מהאנשים שאיתם קבעתי התברברו בעצמם.
כן.
הלך הווייז, תראה, מה עוד אתם תהרסו במדינה הזאת?
הגעת לבירות.
היה ווייז בתקופת בנט, אני זוכר, היה ווייז, לאן שרציתי, שמתי ווייז, הוא לקח אותי למקום.
טוב, בוא נתחיל, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים. קודם כל, אוי אוי אוי, גנץ פרש מהקואליציה, אוסטיגר תמייסה, באמת, מה נעשה בלעדיו עכשיו? איזה חוסר אחריות של בן אדם, איזו מופקרות, איזה, אני פשוט לא מבין, והכל בהצטלה של כאילו אני דואג, זה לטובת המדינה, כן, אני רוצה, אני יפה, אני חתיך, אני אשכנזי, יש לי שביל בצד, הייתי הרמטכ"ל, גם אז אמרתי שכל מה שאני עושה זה לעשות כן עם הראש, מחרטט, כמו שהסרבנים בזמנו הם אמרו שהם ערכיים והם מצילים, אחים לנשק מקבלים פרס, אייל נווה, כן, שגילוי נאות אני במשפט איתו, ברוך השם שאני במשפט איתו, כן, הוא מקבל דוקטור לשם כבוד באוניברסיטה רייכמן. תבינו איזה שפל ערכי מוסרי הגיע האוניברסיטה האקדמיה במדינת ישראל, שמי שעומד בראש ארגון אלים, שקרא לסרבנות ופגע בחוסן הלאומי של מדינת ישראל, מה שהוביל בין היתר למלחמה הקובה מדם שבה אנחנו נמצאים, מקבל מהאקדמיה שלנו דוקטור לשם כבוד. אותו דבר, אותו ז'אנר של היפים, של היפים, היפי התוארה והבלורית, בני גנץ עומד אתמול, כן? למי אני מתכוון, למי אני מסתכל כשאני מדבר פה, אגב?
על עצמך, זה כדי ש...
לאן להסתכל?
על עצמך ותיגאל
קצת. לשם, אוקיי, לפה, הנה בבקשה. עומד על זה ואומר, כן, זה... אנחנו לא נעשה ניצחון מוחלט, אנחנו נעשה ניצחון אמיתי. לא באמת, חילי טרופר, זה מה שחשבת עליו, לכתוב לו בטלפרומטר, ניצחון אמיתי, לא ניצחון מוחלט? כמה שטויות, כמה אבלים, כמה חרטוטים, באמת, כאילו, לא סבנו, די, אנחנו באמצע מלחמה. אתמול צילמו בעזה, הם יושבים מאות אנשים מול הטלוויזיה, רואים את הנאום של גנץ ומריעים. העזתים, בני עמי בחרו בטרור, אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? סינואר מבסוט, נסראללה מבסוט, האיראנים מבסוטים, בן כספית מבסוט. תבינו איפה אתם נמצאים, תבינו על מה אתם מדברים, איזה אירוע מטורף באמצע מלחמה. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של מדינת ישראל. לדיראון עולם הוא ייזכר, מרגני בנץ, על הדבר הנורא שעשית. זה לא שלא נסתדר בלעדיך, אנחנו נסתדר, ברוך השם, יש לנו את בן גביר וסמוטריץ' שלא היו בקונספציה, בניגוד אליך ואל אייזנקוט, שהקטנתם את הצבא וסגרתם אוגדות והורדתם טנקים מהמצבה. אנחנו יודעים טוב מאוד מה, אנחנו זוכרים טוב מאוד, והמלצתם להכניס את הקצף הקטרי, והמלצתם להכניס פועלים לארץ, בן, תעצור אותי איפשהו, וכל הדברים שעשיתם,
לא, אני דווקא נהנה.
וכל הדברים, אנחנו זוכרים הכל, אנחנו זוכרים הכל, אין בעיה. אם אתם חושבים שפקק בדרך מרמת השרון לאקספו ימנע ממני לתת את הנאום חוצב הלהבות הזה שלי, אז אתם טועים. בוקר טוב לחברי ועידת האקספו, תודה שבאתם, יישר כוח. קפה אפשר לקבל פה, אגב, תודה.
אתה יודע מה זה ועידת אקספו נניח?
זה המוניציפלי.
וואלה.
כן.
המוניציפלי.
50 שנות עשייה ובנייה ופיתוח הארץ.
הבנתי. טוב, אז ככה, תשמעו. ההיגיון הביביסטי עובד ככה. בשבעה באוקטובר, עם חיתולים רטובים וקדושים, דרי והרופס, אתם יודעים למי הם מתכוון, ונושאי כליהם באים לגנץ ואייזנקוט בבכי. פיקוח נפש, פיקוח נפש, תצטרף, תציל אותנו, המדינה קורסת, אנחנו לא יכולים לבד. גנץ ואייזנקוט יודעים שהם נכנסים למלכודת, יודעים שהם נכנסים למאורה של ציפונים ועקרבים, ונכנסים. אחר כך, יש לנו 8 חודשים של אתם לא נותנים לנו לנצח. אבל אתם לא נותנים לנו לנצח, אבל זה הכל בגלל, זה בכלל גנץ ואייזנקוט שמים בקונספציה. הם היו פה בתפקיד בשבעה באוקטובר, ועכשיו כשהם יוצאים, זה חוסר חיות שהם יוצאים. זה לא יצלח, חבל שהם נכנסו, היו צריכים לתת להפסים האלה להסתדר לבד. ובואו נשמע, אפרופו הדבר הזה, יש היום מהצבעה חשובה מאוד בכנסת על חוק הרציפות, ועל חוק, זה נקרא חוק ההשתמטות בעצם. אז קודם כל נשמע ככה פרומו קטן שנקרא סינואר בעד, בבקשה.
חשיפה דרמטית, ההצבעה במליאת הכנסת שמזעזעת את עם ישראל.
יחיא סינואר בעד, חסן נסראללה בעד, מחמוד עבאס בעד.
אויבי ישראל רוצים צהל חלש, אל תיתנו לזה לקרות. צבא חזק צריך את כולם. חוק הפטור סכנה למדינה, לא מהמרים על ביטחון המדינה, עוצרים את חוק הפטור לפני שיהיה מאוחר מדי.
אז בעוד הוא עכשיו עסוק בזריקת אינדיקים על מטרת דמות בשם בני גנץ, אני מזכיר לכם יקיריי שהיום הכנסת מצביעה על חרפה, שמי שמוביל את החרפה הזו יום אחרי שקברנו את גיבור ישראל רב פקד, הוא עלה בדרגה לאחר מותו, ארנון זמורה, אנחנו הולכים להצביע על האפשרות לתת ליותר ממיליון בני אדם, שעכשיו הם 15% מהאוכלוסייה, ובעוד 10 שנים הם יהיו 23, ובעוד 20 שנה הם יהיו שליש, את האפשרות להמשיך לא לשרת בכלל, פשוט לדלג על האירוע התורדני הזה, וממשלת התועבה הזו מובילה, אגב, לא יודע אם עקבת מר מגל, אבל יואב גלנט הודיע שהוא מצביע נגד. עד עכשיו הייתה איזושהי מחלוקת, אולי הוא פשוט לא יופיע, אולי הוא ימנע, לא, שר הביטחון יואב גלנט, ואני לא מאמין לזה שהגעתי לזה, כי אני הייתי מראשי מתנגדיו כשהממשלה ביטלה את מינוי לרמטכ"ל. עושה את הדבר הנכון, הולך עם המצפון, הולך עם ביטחון ישראל, מצביע נגד התועבה הזו. מה אתה, אם היית חבר כנסת, היית מצביע?
אני הייתי מצביע ברור שבעד. מה זאת אומרת? בעיניי תלמידי ישיבה, זה התפקיד שלהם. הם מחזקים את עם ישראל.
מה שהיה להוכיח.
הם צריכים ללמוד תורה. ואגב, בימים הקרובים, בעזרת השם, אני הולך להרים פרויקט שאני מקווה שיהיה גדול, של אנשים שהופכים להיות שותפים של תלמידי התורה. אתה בעצם מממן אברך מעל גיל גיוס.
כי צריך, כן? חוץ מזה שהמדינה מממנת
לא,
אותו.
לא, המדינה הפסיקה לממן.
מהכיס שלנו.
ואני מצפה שעם ישראל יממן את תלמידי הישיבה. מי שלא לומד שיתגייס. אבל אתה יודע מה צריך? צריך שהצבא יהיה מוכן לגייס חרדים. הצבא כרגע לא מוכן לגייס
אתה
חרדים.
אתה קצת התפזרת לי. הרגע שנייה אמרת מי שלא לומד יתגייס.
כן.
אתה מכיר את המספרים קצת?
כן, מכיר קצת את המספרים.
כמה יש להם במחזור, אתה זוכר?
אז אני אומר לך, כי החרדים כיום לא רוצים להתגייס, כי הצבא לא מוכן. כי מי שיוצא, אפילו בנצח יהודה, כתב, שכחתי איך קוראים לו, שהוא אומר, אני הייתי החרדי האמיתי היחיד שם, והצבא לא היה ערוך, כן, לשירות שלי. הצבא לא ערוך לגיוס חרדים.
הצבא יכול להיות ערוך לשירות שלו.
יכול להיות.
הוא ערוך לגמרי. תשמע, נצח יהודה זה, אין, זה לא חרדים אמיתיים.
טוב, אתה כרגע על הזמן שלי.
בעיקר דתל"שים.
מה השם?
בן.
בן, בן, אתה כרגע על הזמן שלי. אני רוצה להשמיע לך את הגנץ והיפוכו 2. תן לי בבקשה את הגנץ והיפוכו 2. יש אחד ויש 2. תן לי גנץ והיפוכו שתיים, תודה. מי פה אחראי על ה...
אני ער לקולות שסבורים שעלינו לעזוב את הממשלה בשל כך. אבל אנחנו נמצאים במלחמה החשובה ביותר מאז קום המדינה. אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירות.
אתה מבין מה הבן אדם? הבן אדם כל היום מבלבל את המוח של להיכנס מתחת לאלונקה. לא רק שהוא יצא מתחת לאלונקה, הוא התיישב עליה. הוא התיישב על האלונקה. כל הזכויות שמורות לירית לינור. אין כפל מבצעים. בכל מקרה, כן, הבן אדם הזה, שוב אני אגיד, אני אנסה לרדת לנקודה, כן? הוא מטורלל! הוא מטורלל! בגלל הסקרים שהוא יורד בסקרים, הוא יוצא באמצע מלחמה. תגידו, אתם מטורפים? אנשים באקספו, אתם מטורפים? באמצע מלחמה יוצאים מקואליציה, נראה לכם סביר מול מה שקורה, הולכים לפני מלחמה אולי עם חיזבאללה, חיילים נופלים מחרפים נפשם בדרום, אשכרה נופלים, כן? חיילים נופלים. למה הוא יוצא? תסביר לי מה ההיגיון לצאת, לפרק ממשלה. למה הסינואר צריך לחגוג? למה נסראללה צריך לחגוג באמצע מלחמה? אני מנסה להבין את האירוע. אתם חבורה של מטורפים. הכל פוליטיקה אצלכם.
אילון, אני גם מנסה להבין את האירוע. שר, החלפת לו את הכדורים הבוקר? או שברמת השרון מישהו נתן לו את הוורודים מקום הכחולים? הוא בא פה על איזושהי... בטנטרום שלא ראינו כמותו.
אנשים אוהבים, עושים לי זה, תראה, מבסוטי, מה קרה?
איפה אתה רואה אנשים שעושים
לך? הנה, הוא מבסוט, מה קרה לך?
טוב, רק שתרגע. אני מבין את הבעלה, נשארתם לבד, זה אתה, בן גביר, סמוטריץ'.
ברוך השם,
והקדוש
ברוך הוא.
זה שלא היה בקונספציה סמוטריץ', במאמר שלו מפורסם, לא במאמר, ברעיון, הרשות הפלסטינית היא כבר מזמן נטל שגורם לנו רק נזק, החמאס הוא נכס, יעלה שיעלה, לא הצליח, קרס, הוא לא בקונספציה, סמוטריץ', כן?
כן.
אבל בוא, צא לפרסומות, שתי מים, תשיגו לו את
ה... איפה הקפה? למה אין קפה?
איפה דוקטור ברקוביץ'?
טוב, מזריקה, עכשיו נראית הסקרים. יום שיש יום, והשבוע נראה מה, היום מחר נראה סקרים,
היום,
נראה מה גנץ עשה לעצמו.
היום זה היום שאתה רוצה לראות סקרים?
כן.
אוקיי.
כן. מה, אתה רוצה לראות סקרים?
אני מסתכל כל הזמן על סקרים, וכמו שמעון פרס, לא שוטר רק... לא שוטר רק... רגע, למה בוא נראה את הסקרים? בוא נלך לבחירות.
נלך לבחירות.
ביום שלישי הקרוב בו.
נלך ב-26, נלך לבחירות.
בקיצור.
בהחלט.
נמר מנייר, זה מה שאתה. נחשו מה? הוא שוב נעלם. הוא הגיע היום בסוג של טנטרום לזה, לאולפן, או בגלל שהוא באמת נסע למקום הלא נכון, שזה פחות או יותר סיפורה של הממשלה הזו. אני זוכר דוד לוי אומר פעם לנתניהו, לדעתי, תיסע לשום מקום, ואז הוא פרש מהממשלה, או באמת בגלל שהם פתאום קולטים שהם נשארו עם בן גביר וסמוטריץ' וזהו. זה עכשיו נתניהו, אין לו יותר את מי להאשים, אין לו יותר על מי להתעלות. עלית על האלונקה, ברחת מהאלונקה, שתו לי, אכלו לי, זה בגץ, זה השמאל, זה הם, זה היא, זה סבתא שלי. הם פשוט נשארו לבד. זאת הבעיה. והנה אנחנו מקבלים עכשיו את המוריין הראשון שלנו. יושב ראש מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, שהוא גם ראש... העיר, כמה ערים זה עכשיו? תגיד לי איך נקרא הדבר הזה. שים, וזה המיקרופון.
נקרא מודיעין מכבים.
לפה. מודיעין מכבים רעות. כמה אנשים זה?
106 אלף תושבים.
ותגיד, מה זה? שאלתי מקודם את עינון. כי הלכת, אז בגלל זה אין לך מיקרופון.
אבל שיפתחו מיקרופון לבן אדם, ערב טוב, מר חיים ביבס. חיים ביבס, אוי אוי אוי.
שאלתי את ינון מה זה הוועידה הזו, אז הוא אמר לי מוניציפלי, אתה יכול קצת יותר לפרט?
כן, ועידת השלטון המקומי, ועידה שנתית, שהיא מתעסקת בשבע שנים האחרונות בנושא של קידום ערים חכמות, סמארט דיגיטל סיטי.
אתה יכול אולי יותר לנסות לקדם מדינות חכמות, ואולי שנתחיל...
תרגב, זה השלב הבא, אני חושב...
הוא מעמד הרשות ממשלה, תפסנו אותו.
אני חושב שבמדינה של 9.5 מיליון תושבים, אין שום סיבה בעולם שגם השלטון המרכזי ייקח את זה כפרויקט, גם בתחום של הסמארט וגם בתחום של הסייף סיטי. כי בסוף אתה מקבל פה כלים שמאפשרים לך לנהל גם ברמה המקומית, גם ברמה הארצית, בהרבה מקומות בעולם שמזמינים אותי. המדינה היא חלק אינטגרלי מהדבר הזה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא מן המניין, כי אני חזרתי אתמול מהצפון מדוכה ונסער. יש שם הרבה שלטון מקומי. המסר העיקרי שאני מקבל מהאנשים שם, קריית שמונה, קיבוצים, אנחנו לבד.
תראה, לא רק לבד, התחושה היא של החברים ברשויות שם, כולל מטולה, כולל המועצות אזוריות, כולל שלומי, כולל אחרים, שאף אחד לא אומר את האמת לאמיתה. אנחנו במלחמה. אנחנו לא באיזשהו משהו שהוא דומה למלחמה. במלחמה לכל דבר ועניין בצפון, וזה הגיע הנקודה שבה צריך לקבל החלטה. צריך לקבל החלטה, האם יודעים להגיע להסכם או לחילופין, לצאת למבצע צבאי נרחב עם כל המשמעויות. אנחנו כשלטון מקומי יודעים מה המשמעות בעורף, נערכים בהתאם, והגיע הזמן שהממשלה תקבל החלטה בנושא. אי אפשר יהיה למשוך את זה.
אולי המדינה לא ערוכה למלחמה, זה מלחמה גדולה שם. זה לא עזה שבכל זאת זה דבר קטן, מתוחם ונעול.
תראה, ב-2006 יצאנו למלחמת לבנון השנייה.
בלי לתכנן.
ובלי לתכנן ובלי שום דבר, וזה יצר סוג של הרתעה. כי בסוף הצד השני הבין שבצד שלנו כנראה לא מבינים את כללי המשחק שלהם, וחשבו שיהיה פה איזשהו משהו שזה נותן וזה מקבל. פה, עם כל הכבוד, צריך לקבל החלטה. ואני חושב דרך אגב, כשאני לוקח את זה, ביחס, נגיד להחלטה אתמול של בני גנץ, אני חושב שזה טעות. היה צריך להקים ממשלת חירום לאומית. צריך מחר הבוקר להכניס את כולם, את בני גנץ, את ליברמן, את כולם. בעת הזאת אנחנו חייבים להכניס את כולם מתוך הבנה ברורה שבצפון, אם אנחנו לא נהיה ביחד, אנחנו נלך לאיבוד.
אז איך אתה מסביר את האירוע הזה שהוא פורש מהממשלה תוך כדי מלחמה, לפני שיכול להיות שתוך ימים נדלק הצפון? איך אתה מסביר את האירוע?
אני מסביר את זה כטעות. זה טעות, ואני חושב שעדיין אפשר לתקן אותה יותר מזה. אני חושב שהלחץ של כולנו צריך להיות היום להכניס את כולם פנימה.
מאיזה שיקולים הוא עושה את זה? מאיזה שיקולים הוא עושה את זה לדעתך?
לא יודע, זה אתה יכול לשאול אותו.
שזה שיקולים לאומיים או שיקולים פוליטיים? אתה הרי שואל ותיק. האם אתה חושב שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים צרים בגלל הסקרים, או בגלל שהוא חושב על טובת המדינה? השאלה ברורה, אתה יכול להגיד לי, ינון, אתה יודע את התשובה.
בסופו של דבר, אתה יודע, שני הצדדים נתונים ללחץ פוליטי של המחנה שלהם. ולכן
הבנתי את התשובה. כולם פוליטיקאים. תגיד, אם היית היום חבר כנסת, מה היית מצביע בחוק של ההשתמטות?
חוק הגיוס? גיוס אחד לכולם, חובה.
אבל היום, מה היית מצביע היום?
כמי שמוביל את העיר, שבמשך 13 שנה מובילה בגיוס לצבא הגנה לישראל, מיצוי לחימה, קצונה, כל הדברים, אין שום סיבה בעולם שכל אחד שמגיע לגיל 18 שלא יתגייס לצבא.
אז מה איתך היית מצביע היום?
מה היית מצביע בעד גיוס של כולם?
אז נגד החוק. יש רציפות של החוק של גנץ מהכנסת הקודמת.
אני דרך אגב לא חושב שצריך להעביר חוק. החוק קיים במדינת ישראל.
פשוט צריך ליישם אותו.
צריך ליישם אותו.
מה, לגייס את החרדים?
לגייס את כל מי שבא גיוס.
להיכנס.
דרך אגב, יש כאלה. אני אגלה לך סוד, לא רק חרדים, גם מסורתיים וגם דתיים וגם חילונים, שלא מתגייסים לצבא.
הרבה, כן.
דכן, עם כל הכבוד, כל אחד מהם יגיע לבסיס הקליטה והמיון, למיטב, יגיע, יציג את הדברים שלו, אם צריך לגייס אותו, יגייסו אותו, אם לא, אני אומר לך, כמי שנפגש איתם, לא מעט, מאחורי הקלעים, 50% לפחות יכולים להתגייס מחר הבוקר. יכולים להתגייס בבוקר, הם לא לומדים, הם לא שום דבר, הם מחכים שתהיה מנהיגות ולא תהיה מנהיגות.
הרבה, אתה שאלת אותו על דוד לוי? שאלת אותו על דוד לוי.
אתה לא היית פה?
לא.
אתה עדיין לא פה לדעתי.
אני הייתי פה.
לא שאלתי אותו על דוד לוי.
לא שאלתי. איך אתה פותח איתו ראיון עם ביבס בלי לשאול אותו על דוד לוי?
פעם מה תבוא למקום הנכון, אל תיסע לתחנה. אתה יודע שהוא לא הגיע.
הבנתי שאבל אני רואה שותה קפה והוא מתעורר, אז זה בסדר.
לאט לאט. עד סוף התוכנית הוא יהיה ערב.
דוד לוי.
תראה, דוד לוי, כמי שגדל והתחנך לצידו, מילדות. פרדות בן משפחה, אנחנו גרים בשכנות. דוד לוי היה פורץ דרך. היה זה שבשפה צבאית, מחלקת פריצה, זה ששוכב על הגדר וכולם עוברים.
עם הבונגלו טורפדו על הגדר.
ומשלם את המחיר.
והוא גם שילם את המחיר. הוא שילם את המחיר של כל אלה שעברו, מה שנקרא על גבו, נכנסו פנימה. אבל בסוף זאת הייתה פריצה דרך משמעותית. היא אפשרה להרבה אנשים, בני עיירות פיתוח, אנשים שבאים מהפריפריה, להיכנס פנימה ולהרגיש שווים בני שווים ולרוץ קדימה.
אבל אתה חושב שזה השתנה? אתה מסתכל היום על הפוליטיקה הישראלית ואתה רואה שבעצם הליכוד יש עליו את אותן סטיגמה, אותן בדיחות, אותו זלזול.
הליכוד?
הליכוד שמייצג את ממשיכי דרכו של דוד לוי שמביא אוכלוסיות אחרות לפוליטיקה. הרי המקום היחיד שבו, כן, יש שליטה של ישראל השנייה זה רק בפוליטיקה. בכל שאר מוקדי הכוח זה אותה אליטה של ישראל הראשונה שולטת, ואתה רואה את היחס לפוליטיקה, לפוליטיקאים, ובייחוד
לימין,
ובייחוד לליכוד.
תראה, אני קודם כל מאלה
זה
ש...
זה המונולוג תמיד... שילמד עוד בבתי הספר הגבוהים לפוליטיקה, תקשורת ופילוסופיה. עכשיו תענה.
עכשיו, אני חייב לומר לך שאתה יודע, כולנו מתגעגעים לליכוד של פעם, לליכוד הלאומי, הממלכתי, הליכוד שידע להכניס פנימה את כולם ביחד. ישבו כולם יחד, ישראל הראשונה והשנייה, וידעו לייצר חזית אחידה. זה חסר היום, חסר הליכוד הממלכתי, חסר גם בכלל במערכת הפוליטית את ההבנה שהייתה פעם, ואני חושב שדווקא דרך התהליכים האלה, בסופו של דבר אפשר לבנות פה מנהיגות חדשה. צריך לזכור דבר אחד.
תגיד, הגיע הזמן למנהיגות חדשה?
התשובה היא כן.
צריך תאריך בחירות מוסכם לדעתך?
תראה, אני אומר, אם רוצים להגיע לתאריך בחירות מוסכם, צריך לקבוע תאריך שהוא מצד אחד נותן מספיק פרק זמן לכולם להתארגן, שזה לפחות שנה, שנה וחצי, מצד אחד, ומצד שני כולם בפנים. זה לא תאריך מוסכם ובני גנץ יושב בחוץ וליברמן בחוץ.
שנה וחצי
זה כולם נמצאים בפנים מתוך הבנה שעכשיו מתעסקים רק בדבר אחד.
וועדת חקירה ממלכתית צריך?
צריך להקים ועדה, היא תקום בכל מקרה, אבל היא תקום רק אחרי שהחלק של הצפון יושלם. אתה לא יכול לצאת למלחמה בצפון שאתה תחת ועדת חקירה. צריך להשלים את הצפון ואז להקים ועדת חקירה. לא יהיה מצב שאחרי המלחמה הזאת לא תהיה ועדת חקירה. מי שחושב, טועה ומתה.
מתי אתה עובר לארצי?
תראה, אני חושב שקודם כל, שלטון מקומי, במקום שבו אני נמצא, אתה משפיע הכי הרבה, אבל יחד עם זאת, לא ספק, בשלב הבא צריך להיות בלאומי, להשפיע ברמה הלאומית, להביא את מה שאנחנו עושים בשלטון המקומי לרמה הלאומית. תראה, אחד הדברים המרכזיים שחסרים במדינת ישראל, בסוף, אתה יודע, הסיפור של החמאס והצפון, יש לנו צבא חזק, למרות השבעה באוקטובר והמחדל הוא התאושש ונכנס פנימה, הבעיה האמיתית של מדינת ישראל, כבר שלושה עשורים, אדמיניסטרציה שהורגת את המדינה הזאת, שבסוף היא לא מתפקדת, היא מושכת את המדינה לאחור, מה שדחף אותנו מהקמת המדינה בעשורים הראשונים, אנחנו בעשורים האחרונים נמצאים מאחור, ואת זה צריך לשנות. יש גם את דור הניצחון שצריך להתייחס אליו, להכניס אותו פנימה, צריך לשים אותו בקצה הפירמידה. מי שמשרת צריך לקבל הכל לפני כולם, ואחר כך כל השאר שיבינו, מי
רואה...
שתורם הכי הרבה מקבל הכי הרבה.
אתה רואה שאנחנו עוברים מ-13 מיליארד עודף ל-157 מינוס, ועכשיו הכנסת הולכת לאשר ל-120 עמותות חרדיות את האישור מס הכנסה. יש פה תחושה שהממשלה הזו שאתה חבר במפלגת השלטון שמרכיבה אותה עובדת נגד הכלכלה.
תראה, ללא...
תחושה של מי? אצלי אין תחושה כזאת.
אני דיברתי רק בשם עצמי.
כן.
תראה, בסופו של דבר, מבחינה כלכלית, כדי להניע את המערכת הזאת ולהתניע אותה, צריך להחזיר את הבינוי, פיתוח ותשתיות. יש תנאים, האוצר לא בנוי לזה, אם הוא יהיה בנוי, אנחנו נדע. השלטון המקומי זה בסוף האופרטור הגדול להחזיר את העסק. אם ידעו, נוכל להחזיר, אבל שגם המשאבים שיוצאים, יוצאים קודם כל לאומיים, ממלכתיים ואחר כך סקטוריאליים.
אוקיי.
חיים ביבס, המשך ועידה מוצלח.
תודה רבה.
הגיע הזמן שנהיה עיר חכמה ומדינה חכמה.
אבן.
אבל עינון לא שוטה, זה רק דעתי.
כן, כן, אנחנו, כל דבר שיש אנחנו חלוקים.
כן.
כן?
לא כל דבר.
כל דבר.
אנחנו חייבים, זה בחוזה.
זה הקונספט.
כן.
חברים, בוקר טוב, תודה רבה לכם.
תודה רבה לך.
תודה.
כן, לאן, איפה שר פלסנר שיגיד לנו מה...
הנה שר פלסנר, והוא אומר מילה שמתחילה בפי.
פרסומות.
פרסומות.
תודה.
אנחנו עם ראש עיריית רהט, טלאל אלקרנאווי, שלום.
שלום ברכה.
מה נשמע?
אני בסדר, ברוך השם.
כמה אנשים כבר יש ברהט?
יום 82,500 תושבים.
זה ברשמי, כמה בלא רשמי?
תשמע, אנחנו עובדים רק רשמי. לפי הנתונים של משרד הפנים, 82,500 תושבים, והיד עוד נוטייה. העיר מתרחבת.
תגיד, והריבוי שלכם הוא בא, אני מניח יותר גבוה מאשר בעיר רגילה, נכון?
לא, תתפלל לשמוע שהשתכנזנו.
אשכרה?
אשכרה, אנחנו עם ריבוי טבעי 3.25, עוד מעט חצי אשכנזים.
באמת?
כן.
מה, של הבדואים?
של רהט. רהט הייתה פעם 5.5% ריבוי טבעי, עם הזמן ירדנו ל-3.20.
מה הסוף? שיהיה לה גם חתול לכל משפחה?
לא, בוא נאמר ככה, אנחנו לאט לאט מבינים שצריך להשקיע בילדים, צריך להשקיע בחינוך, צריך להשקיע במצב הסוציו-אקונומי, והמשפחות מבינות, המשפחות הצעירות מבינות שצריך להביא 3 ילדים, עד 4 ילדים, כי צריך לדאוג לאכלוס, וצריך לדאוג לחינוך, ודאוג ותעסוקה, ולכן אנשים גם מתחילים להבין את זה, שזה משפחה גדולה, זה ממסע כבדה על הכלכלה של המשפחה.
תגיד, מה אחוז הגיוס ברעת?
אחוז הגיוס במגזר הבדואי נע כ-15%, אבל הגיוס שלנו בשביעי לאוקטובר השחור הוא היה כמעט 100%. התגייסנו בכל כוחנו, אנחנו בגורל משותף, אנחנו חשנו את הכאב ואת הפגיעה ואת החטופים ואת ההרוגים והנרצחים ביחד, אנחנו היינו חלק.
יש עוד חטופים בדואים,
יש אחר? עדיין 5 חטופים בדואים נמצאים עד היום בשבי חמאס, וכמובן היו 23 הרוגים.
והיה עכשיו הרוג בדואי בקרב האחרון?
בקרב האחרון.
הוא מרהט או משהו?
הוא מהצפון, אבל מהדרום היו 18 הרוגים אזרחים ו4 חיילים נרצחים והרוגים.
אני רוצה אבל להבין, מצד אחד יש חטופים בדואים, יש בדואים שהצילו יהודים, יש בדואים שמתגייסים לצהל, מצד שני אנחנו רואים אירועים של אלימות, אירועים של פחה, של התגייסות למחבלים של בדואים וכל מיני דברים כאלה. אני מנסה להבין, אני לא יודע, אני לא מכיר טוב את האוכלוסייה הבדואית, אני מנסה להבין איפה הרוב, מי זה הבדואים?
הרוב הוא אזרחי מדינת ישראל, אזרחים נאמנים למדינת ישראל, ובונו על הצד החיובי ולא הצד השלילי.
לא, אבל צריך להתייחס למציאות, להסתכל למציאות בעיניים.
המציאות, רוב 99.9% מהאוכלוסייה היא נאמנה למדינה, היא שותפה בגורל המדינה.
אז למה לא יותר מתגייסים, למשל?
כי יש בעיות חברתיות.
אמר זה שרוצה לפתור את החרדים מגיוס.
לא, אבל אני יודע אצל החרדים למה. אני שואל אצל הבדואים למה.
בוא נדבר על הגיוס הרגיל, גם החרדים לא מתגייסים, גם הרבה אזרחים
ישראל. אבל למה?
אבל אני אגיד לך שזה לא הדבר שכל כך מתעסקים בו, כי הגיוס הוא לא חובה, הוא גיוס התנדבות, ואלו שמתגייסים, הם מתגייסים התנדבות. יחד עם זה, אלו שלא מתגייסים, שרואים את החיילים אחרי שהם משתחררים, בעצם הם מובטלים. הם לא מוצאים את מקומם בתעסוקה, במקומות חשובים במדינה.
אני אשאל אותך אחרת, טלל, ואתה אחלה ראש עיר, אני עוקב אחריך המון שנים. מה שקרה בשבעה באוקטובר להערכתך יעלה או יוריד את אחוז הגיוס לצהל?
תראה, זה הולך ומעלה את אחוז הגיוס לצבא, זה גם מעלה את הקשר והחיזוק בשיתוף הפעולה בין האזרחים הבדואים לבין המדינה. השאלה אם המדינה תחבק את הבדואים, זאת השאלה שאני שואל אותה כל הזמן.
היא לא? והיא לא?
היא לא מחבק את הבדואים, לצערנו הרב, הבדואים סובלים, הם בסוציו-אקונומי מספר אחד, הכי עניים במדינת ישראל, במצב כלכלי, חברתי, מבחינת האכלוס, מצבם קשה, והמדינה עדיין לא מצליחה לחבק אותם. הייתה אהדה אחרי 7 אוקטובר מה שעשו הבדואים, אבל אחר
כך... ואף אחד לא מרים את הכפפה הזו. חייב להגיד לך שהייתי אצל גורם מאוד מאוד בכיר בתחום הזה, והוא אמר לי, לצערנו השרים לא מבינים, למשל שר החינוך תכריז עכשיו שמקימים שתי מכללות אוניברסיטאיות, אחת ליד רהט, אחת ליד ערד, לקדם אתכם קדימה, והם לא עושים את זה.
אני עובד כבר 10 שנים על הקמת מכללה אקדמית דו-לשונית, ערבית-יהודית, בתוך העיר רהט, בעידן הנגב, תכננו שטח, הקמנו חבר נאמנים, אבל לצערי הרב, המדינה עד עכשיו לא תמכה ברעיון הזה, ועדיין אנחנו מנסים ונלחמים כדי להקים את המכללה האקדמית, כדי להשקיע גם בחינוך, גם בתעסוקה, ולמצוא את מקומנו יחד עם השכנים שלנו. המדינה לא מבינה את זה, ואף אחד לא מוכן להרים את הכפפה. הנושא של המגזר הבדואי, שהוא כל כך חשוב, 350,000 תושבים בדואים בנגב, יש להם מקום. הם רוצים להיות חלק מהמדינה הזאת, והמדינה, לצערי הרב, עדיין לא...
מה אחוז זכאות לבגרות ברעת?
ברעת 68%, עדיין...
עדיין נמוך, אבל עולה.
עולה. אנחנו רק מדברים על הנושא של תעודת בגרות איכותית, שזאת המאבק שלנו להגיע לאחוז גבוה יותר.
אקדמיה?
אקדמיה, אנחנו מגיעים, היום עוברים את 10% באחוז אקדמיים, משקעים בתחום החינוך, האוכלוסיות מבינות שהשקעה בחינוך זה הדבר הכי משתלם.
יש בדואים בהייטק?
יש גם בדואים בהייטק, יש בדואים באוניברסיטאות, יש בדואים בבתי החולים, אתה תמצא הרבה מאוד רופאים, עורכי דין, יש בדואים בחוץ לארץ, מלמדים באוניברסיטאות, כלומר, האוכלוסייה הבדואית הולכת ומשקעה בעצמה כדי למצוא את מקומה ברחבי העולם וברחבי המדינה.
אבל זה אופייני לרעת, בפזורה זה פחות, זה סיפור אחר.
בפזורה המצב הוא קצת יותר קשה, כי שם עדיין יישובים לא מוכרים, עדיין אין בתי ספר, עדיין אין מים, עדיין אין חשמל,
אתה אומר אין מים, תשמע סיפור, יש את משפחת אלזיאדנה, שגרים מצפון לרעת, וניתקו להם לא מזמן את המים, מקורות ניתקע להם את המים.
נכון, נכון.
במזג אוויר מטורף, עכשיו אני קורא הודעה של המשפחה, הם מודים שיש חוב על הקו מים הזה, אבל סכום גדול מהחוב זה לאנשים שהתנתקו ועברו בכלל לרעת, ועכשיו המשפחה הזו גם איבדה בשבעה באוקטובר בן, ובן אחר שלה הציל 30 ישראלים.
נכון.
ובגלל חוב סגרו להם את המים.
ויש להם עדיין שני חטופים, ובמשפחה הזאת, וסגרו להם את המים ביום אחד קשה, לצערי הרב,
בגלל כל... זה עתימות של, של חברת מקורות. נדמה לי שאחמד טיבי דיבר שם עם המנכ״ל ופתחו להם את המים, תודה להם.
ומי שהתערב והחזיר את המים באמת זה חבר הכנסת אחמד טיבי, ותודה לו. אבל יחד עם זה, לצערי הרב, אין רגישות. אני מדבר על הרגישות כלפי האוכלוסייה. מים וחשמל זה מוצר עיקרי, לא מנתקים אותו בקלות, צריך לשלם נכון. אבל צריך להגיע עם אנשים לזה.
שאלה שאינון רצה לשאול, אבל בקש ממני מתבייש, יש עוד ריבוי נשים אצלכם?
הולך ויורד.
יורד?
יורד בכמויות גדולות. השקעה בבנות, בעיקר הבנות שמשכילות יותר, מביאה למצב שהבעל לא מתחתן יותר מאישה אחד, ואנחנו רואים את הירידה הזאת הולכת ומתרחבת בכל רחבי העיר, בכל רחבי המגזר הבדואי בעצם. ריבוי נשים הולך ויורד, כי אנחנו מבינים, צריכים למצוא את מקומנו ברחבי המדינה. מה לעשות? אנחנו גם מבינים את המשחק. צריך פה להשקיע בנשים, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד בתחום הנשים, שהן גם עובדות.
כמה נשים יש לך?
אני רק אחד.
אחת?
וילדים?
ילדים יש שישה.
אשכנזי?
כן, מה לעשות?
שישה זה לא אשכנזי.
תשמע.
זה אשכנזי דרך אחד, ליטאי או חסידי.
לא, אשכנזי יחסית לבדואים.
תגיד לי, הבנים שלי, ממוצע, הבנים שלהם שלושה ילדים, לבנים שלי.
אה, כן?
כן.
וואלה.
אז המצב הולך...
כבר השתכנזו.
המצב הולך ומשתנה, ואנחנו הולכים בכיוון הנכון למצוא את מקומנו, ולתרום ולהיות חלק מהמייצר וחלק המאחד והמלכד ברחבי המדינה הזאת.
תגיד, המשטרה מתחילה לתת מענה ליריות, לבלגן, כי יש...
בוא נשאר חיבלי אנשים מהדרום כל היום יורים...
ינון, ינון, קח את הצד החיובי ולא הצד השלילי. אני גם רוצה משילות, אני גם רוצה שיהיה משילות, אבל ההבדל ביני לבין בן גביר, אני רוצה משילות ורגישות, לא רק משילות. צריך גם להתחשב באנשים, ואנחנו יחד עם המשטרה עושים פעילות מצוינת בתחום הזה, לצמצם את הירי, לצמצם את האלימות, ואנחנו צריכים להביא את העיר הזאת, רהט, העיר ואם בישראל, העיר השנייה בגודלה, תמצא את מקומה גם במדינה וגם ברחבי הנגב.
אוקיי. תלל קרנאווי, ראש עיריית רהט.
תודה.
תודה ויום טוב.
תודה, יישר כוח. תודה.
תודה רבה, תלל.
כן, נמצא איתנו שר פלסנר, שהוא בעצם ראש המועצה האזורית מטה אשר.
הדוקטור שר פלסנר.
והוא בעצם מוביל את ה...
בקיצור, אין לך מה להגיד.
את גופי התעשייה האווירית. הוא מכר כרגע את הפלקון לסינים.
ולכן הוא במעצר.
בדיוק. מה קורה? לאן אנחנו ממשיכים, שר פלסנר? תן לנו כיוון, פחתת, משהו, תן לנו איזה... יש לנו שתי דקות.
שתי דקות.
בקיצור, מה אני רוצה? תגיד לי, יואב, יש לך את הגנץ שהכנתי לך? יש? תקשיבו לגנץ, לחרטוטיישן של גנץ, כן? תקשיבו לדברים האלה, ואחר כך תגידו לי מה אתם חושבים. בבקשה, אלן, כן, בבקשה.
לא עושים קומבינות פוליטיות משום סוג תוך כדי המלחמה, בשום נושא ועל ידי אף אחד. אז אני אקפוץ על כל הזדמנות ממלכתית שתהיה לי בשביל להתנהג בממלכתיות. גם כשהכתף כואבת ונהיה קשה במסע, לא אניח את האלונקה, להפקיר בשטח את החיילים, את החטופים, את תושבי הדרום והצפון, את המערכה הבינלאומית ואת האינטרסים של מדינת ישראל. כי עכשיו אנחנו חייבים, פשוט חייבים, לנצח. ביחד, ובעזרת השם, נעשה זאת.
בשבילי, ישראל לפני הכל.
כמה זמן נשאר?
אני מוסר.
אז תשמיעו רגע, תשמיעו את וגם בשם רעייתי.
תודה נועה, תתברכי עם המשפחה ותחבקי את אמא בשבילי גם כן.
תודה רבה.
וגם בשם רעייתי, גם בשם רעייתי שר.
ובבקשה, אדוני ראש הממשלה, תודה רבה לגברת שר המשלה.
אני אמסור לה.
תודה רבה. גם בשמי ובשם ינון נמגל.
אתה יודע מה אני אשמיע לך את בשעה הבאה?
תגיד לי את זה בשעה הבאה.
את הנשיא הרצוג אומר בשמי ובשם רעייתי.
עכשיו, רק שתבינו.
שלא אכפת לך.
שאת השיחה של הגברת נתניהו עם אמא של אחד החטופים ועם יעקב ארגמני, הורידו גם מהקלאוד וגם מהעמודים הרשמיים של ראש ממשלת ישראל, כי אפילו הם, אותה כנופיה ירודה שמקיפה את ראש הממשלה הירוד שלנו, הבינו שכבר בא להקיא מזה. פשוט בא להקיא מזה.
ממה? לפעמים, מה אתה רוצה?
לפעמים,
מה אתה רוצה?
גם הם מבינים את זה.
אני אשמיע לך את הרצוג אומר, לפעמים, בשמי ובשם מיכל.
גם הם
לא מפריע לך.
מבינים את זה.
לא מפריע לך, בשמי ובשם מיכל.
זה כבר לא נמצא
מיכל
שם.
מיכל לא מפריע לך.
זה לא נמצא שם.
לא, לא מפריע.
זה לא בקלאות.
לא, לא מפריע.
זה איננו.
לא.
ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. שידור מיוחד מוועידת השלטון המקומי, אקספו תל אביב.
כן, מתחילים. התחלנו.
כן, אגב, מחקו את זה כי זה בקשה של משרד המשפטים. מה שאמרת לי שמחקו שיחות של שרה, לוויינט נודע כי נציגים ממשרד המשפטים ביקשו את הסרתם, כי תוכנם אינו תואם עמוד רשמי של ראש הממשלה.
אוקיי.
אתה מבין? אז אני מציע עם הפייק, אם אפשר טיפה לרווח, פייקים לרווח, לא כל היום פייק, מדי פעם, נגיד פעם בשעה.
מה, אוקיי? היה, מה היה פה פייק?
אמרת שהם מחקו את זה לשכת ראש הממשלה. לא, זה
בבקשה. אני לא ידעתי מי מחק את זה, אני אמרתי שאני מחק וטוב שכך.
לא, כשהם הבינו, לא.
למה, זה, אתה יודע, בחילה זה דבר שאני שונא. אני, אגב, אמיתי, אין, מכל סוגי הכאבים וההרפתקאות, אם יש דבר שאני יכול לשאת, לא יכול לשאת, זה בחילה. וקצת עברה הבחילה מהרגע שמחקו את זה.
כן, אני רואה שלחו לי פה איך כל החברים שלך, בוגי ולפיד וגנץ, וכולם מככבים ברשתות של האיראנים וברשתות הערביות. אין, אנחנו נמצאים באירוע מופלא. אירוע מופלא. אירוע שבו, כן, ישראלים מככבים ברשתות האויב בזמן מלחמה. מה זה ישראלים? זה בכירים שבהם. זה כל מיני, זה בכירים, זה פוליטיקאים בכירים. זה גנרלים לשעבר וכל מיני אנשים כאלה. הם מחכבים ברשתות האויב בזמן מלחמה. אתם קולטים את הטירוף? אתם קולטים את האירוע המוטרף שבו אנחנו נמצאים? שנים מספרים לנו איך שרפו הסמים, ואיך היו יהודים, שהיו מויסרים וכל מיני דברים כאלה. ופתאום אתה נמצא במציאות שאתה רואה, וואו, האנשים האלה, אשכרה בזמן מלחמה, כן, פוגעים בעם ישראל. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. איך אפשר לעשות כזה דבר? והם לא מתביישים. והם אומרים את זה לפני המלחמה, הם לא ידעו, כן, הם לא ידעו שתהיה מלחמה, אז הם שיחקו עם ביטחון ישראל, שיחקו באש. סרבנות, והתייצבות, והתנדבות, וכל מיני שטויות כאלה, והקשירות, ופגיעה בקשירות, וכל החרטות שלהם. בסוף פעם מלחמה, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו שבועיים אנשים היו בשוק, כולם התאחדו, פתאום לא, השנאה והיצרים והתאווה גדולה יותר מאהבת ישראל. גדולה יותר מאהבת ישראל. זה פשוט דבר לא יאמן. הם לא אוהבים את הארץ הזאת, האהבה שלהם זה על תנאי. אם הם לא שולטים, הם לא אוהבים את הארץ. אם זה לא שלנו, לא שווה כל האירוע. זה הדבר המוטרף בתוך המצב הזה שבו אנחנו נמצאים. איך אפשר לנהל ככה מדינה? איך ראש הממשלה יכול לנהל ככה מדינה? הם כל הזמן אומרים, אל תפגעו בצבא, אל תגידו על הרמטכ"ל. בין ראש הממשלה שמנהל מלחמה, הם כל הזמן יורים לו בגב. יורים לו בגב. זה דבר מדהים. איך אפשר לנהל ככה מלחמה מול האויבים שלנו? דקה לפני מלחמה בצפון. בוקר טוב לוועידת אקספו, תודה שבאתם. אנחנו בתוכנית בן וגוג ומגוג. גוג ודמגוג. תוכנית גוג ודמגוג.
וגם את זה אתה גונב.
גוג ודמגוג? לא. גוג ודמגוג זה לא שלך.
אבל גוג ומגוג זה שלי.
גוג ודמגוג זה לא שלך.
גוג ומגוג זה שלי.
לא.
לא?
לא, אתה אמרת גוג ומגוג?
נו, אמרתי עכשיו גוג ומגוג.
אני גוג, ושאלת אותי מה אתה רוצה להיות, אז אני גוג, אני גוג ואתה דמגוג.
יופי. זהו?
זהו.
טוב, הטנטרום הזה של פוגעים במדינה, כן? אותה קואליציה שבזמן שחיילים נהרגים, מדי יום ביומו מעבירה היום את החוק של נמות ולא נתגייס, זה הסיסמה של החוק הזה. אגב, גדולי הרבנים של המגזר אומרים, גם אלה שלא לומדים לא יתגייסו. אותה קואליציה מעזה לבוא בטענות לשני הפטריוטים האומללים שנכנסים מתחת לכל הלונקה שהם רואים. עכשיו, על מה יצא פה הקצף של פקיעת הסכין בגב? על בני גנץ שפעמיים יצא כמי שמשקר את בוחריו, עשה את זה מסיבות פטריוטיות נטו, בפעם הראשונה עם הבלי טריקים ובלי שטיקים, אתם זוכרים? אתם זוכרים את בלי טריקים, בלי שטיקים?
אגב, אנחנו פה עם וואלה.
נכון, תמיד. כי אם אתם לא זוכרים, רק תגידו, אני אזכיר לכם, שעומד ראש הממשלה בקורונה, אומר לו, בני, אתה נכנס בנובמבר לתפקיד ראש הממשלה, בלי טריקים, בלי שטיקים. והאיש התמים הזה, שבאמת מחפש טוב, נכנס, מפרק את כחול לבן, מאבד את בוגי ואת לפיד, ודקה אחרי שהוא נכנס, הבן אדם השרלטן, שלא מנהל מדינה, אלא הורס מדינה, משאיר את המדינה בלי תקציב רק כדי שלא יהיו חילופים ברוטציה. את זה יודע כל ילד בישראל. עכשיו הם באים בטענות, ושוב בשבעה באוקטובר, שוב שניהם מתייצבים לדגל, וכשהם רואים שמי שמנהל את העסק זה בן גביר, ושהרופס לא מסוגל לקבל שום החלטה, אחרי 8 חודשים ארוכים הם יוצאים, ויש להם טענות. זאת אומרת, כשאתם כנסו, גוולד, פיקוח נפש, נכנסו, בגללכם לא מנצחים, מכונת הרעל על מלא, יוצאים, למה אתם יוצאים? בקיצור, חבל להשחית על זה בכלל זמן. יש דבר שרציתי להגיד, רק לא הייתי אתמול, וגם לא ראיתי את זה מספיק בזמן, כשראיתי את הסרטון של כנופיית החוליגנים המחליאה, שבטעות גם גנבו מדים של משטרת ישראל, מתנפלת באלימות חולנית על רופא בן 71 שניגש לטפל במפגינה פצועה באותה הפגנה מוצאי שבת.
יש לך את הסרטון הזה? הגעתי, לא ראיתי אותו.
אז זה all over הרשת, גם בציוצים שאני העליתי.
מה לחפש? בטוויטר, מה לחפש?
מה שאתה רוצה.
רופא.
פשוט הגעתי סופית למסקנה שאין במדינה הזו משטרה. כשאתם נתקלים בשוטר, יש לו מדים של שוטר, יש לו כובע של שוטר, ואני מעריך שיש לו גם תעודת שוטר. שוטר הוא לא. אין משטרה במדינת ישראל. זה דבר שנגנב. גנבו לכם פעם את האוטו, עכשיו דמיינו שהמשטרה חנתה באיזשהו רחוב, בא מישהו וגנב אותה. זה לא קיים. אם זה לא היה קריאה למרד, הייתי אומר לכם, אל תצייתו לשוטרים. אני לא אומר לכם את זה. הם עדיין שוטרים על פי החוק, אבל אין משטרה במדינת ישראל. כל עוד הכנופיה המזוהמת הזו של האנשים שיפלו את מכותיהם ברופא המבוגר הזה, שהזכירו לי את אורי ארוש. אגב, ראית את הסיפור עם אורי ארוש?
שמה?
יצאתם בגיוס המונים להגנה עליו, יאיר נתניהו, כן? הבטלן הגולה במיימי על חשבוננו עם שני המאבטחים, המכונית והנהג במיימי. וראית כמה אנשים תרמו לאורי ארוש?
לא.
42. הוא כתב עצמו בעצמו ציוץ, עזבתם אותי, הפקרתם אותי. בסוף אתה, יאיר נתניהו ועוד אחד, שכחתי מי, אלה התומכים של אורי ארוש, אני מזכיר לכם. בן אדם שבעט בראש של גדי קדם, יהודי בן 70 ו...
אבל אתה סותר את עצמך, אז לכאורה אתה אומר שבעצם אין לו תמיכה. אם זה רק 42, אז אין לו תמיכה.
אני אוהב לסתור את עצמי, לא חשוב, אתה פשוט מפריע לי קצת. בעט לו בראש, עד זוב דם, בן אדם ששישה מבני משפחתו, כולל ביתו ונכדיו, נרצחו בשבעה באוקטובר, ומיד אחרי שהוא סיים לבעוט לו בראש עד זוב דם, התפאר בזה בסרטון שהוא עצמו צילם. אוקיי. באנשים האלה אתה תומך.
אוקיי. א', אני לא זכור לי איפה תמכתי בזה ש...
בו בתוכנית.
שתקף, לא. מה, הדבר
לא,
היחיד
לא אמרתי,
שאני אמרתי...
אמרתי באיש, בו אני, אתה תומך.
הדבר היחיד שאני אמרתי זה שגדי קדם, שחווה באמת אסון מטורף, אין לו לגיטימציה... לפתוח באלימות נגד אנשים ולהקות אנשים. אין לו לגיטימציה. לאף אחד אין לגיטימציה לנקות באלימות, גם למי שחווה אסון נורא. ואתה נותן גיבוי, אם מישהו מאיתנו נותן גיבוי לאלימות, בן כספית, זה אתה שנותן גיבוי לזה שגדי קדם תקף באלימות באגרוף לתוך הפרצוף של פעיל ימין. זה ההבדל בינינו.
כן, שאני תומך לגדי קדם,
אצלכם, אצלכם,
ואתה
נכון,
בורי ארוש,
נכון,
יפה
נכון,
שזה יישאר ככה.
שאתה אתה תומך בבן אדם שתקף באלימות, שפתח תגרע באלימות.
לא נכון.
נכון,
לא.
כן.
הוא ואשתו,
זה בדיוק מה ש...
הוא ואשתו הגיעו להפגנה.
אשתו הייתה זו...
היא שמעה את זה שאומרים לה שחבל שלא נרצחו לך עוד ילדים.
לא, אני לא שמעתי את זה.
אז אתה לא שמעת כלום, אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע. רק מה שאתה רוצה לשמוע, אתה שומע.
אני ראיתי אותה...
בעיקר את עצמך.
מושכת באלימות, תוקפת באלימות ראשונה.
גם היא תקפה באלימות.
נכון.
חבר'ה, שני הקשישים האלה, שאיבדו 6 מבני משפחתם, באותו אירוע, והם בעצם התוקפנים באלימות. נכון?
אתה תומך באלימות.
לא, אני רוצה שתאשר לי את זה.
אתה תומך באלימות.
לא, אני לא תומך באלימות.
אתה תומך באלימות.
אני ממש לא תומך באלימות.
אתה תומך בגדי קדם, שתקף באלימות. שתקף באלימות פעיל ימין. זו, אתה נותן לגיטימציה לאלימות. כרגיל סבבה. אצלכם, כמו עם הסרבנות שהכשרתם אותה, כאילו שזה ערכי.
ואתה תומך באורי ארוש.
אין לי לדבר.
חשוב
אם
שהציבור
ידע את
זה.
אם אתה לא תיתן לי לדבר, אני לא אתן לך לדבר.
אל תיתן לי לדבר.
סבבה. כמו עם הסרבנות שעשיתם את זה באצטלה של ערכיים, כי אתם ישראל הראשונה, כמו עם בני גנץ שיוצא באמצע מלחמה, מהקואליציה ואומר שזה לטובת המדינה. ככה אתה מדבר על אורי ארוש, כשמי שפתח שם באלימות זה גדי קדם, שחווה אסון נורא, אבל אין לו שום לגיטימציה, ואתה נותן לו את הלגיטימציה הזאת לפתוח באלימות. אתה לא גינית אותו, ולא אמרת שזה לא בסדר שהוא פתח באלימות. זאת האמת, זה האירוע, זה מה שקרה. עכשיו, עם כל הכבוד, כן, עם כל הכבוד, אף אחד אין לו זכות לפתוח באלימות, גם אם קרה לו אסון. זה האירוע. יפה, עכשיו מה עוד דיברת? תזכיר לי, על הרופא. אוי אוי אוי, עצרו רופא, תעצרו את האקספו, תעצרו. עצרו רופא.
הם לא עצרו רופא.
לא, זה כמו עם אמיר אסכל.
הם עיקו רופא.
שעצרו, עצרו את אמיר אסכל שהוא חסם כביש. ממתי לא נותנים פה לשמאלני לחסום כביש? איזו מדינה זאת? שמאלני רוצה לחסום כביש ולא נותנים לו. אתם שמעתם את השערוריה הזאת? זה דבר נורא. פתאום הרופא. ואיך הוא מדבר על השוטרים? 62 שוטרים נהרגו בזמן שהם הגנו על עם ישראל, הצילו את עם ישראל במלחמה, והוא מדבר פה על, 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 על שוטר נפל, כן? זמורה. זמורה נפל שלשום.
מזל שזכרת ישראל, את השם.
כן? נפל שלשום.
ארנון זמורה.
ארנון זמורה, נפל פקד. שלשום. אתה מדבר על השוטרים, שאל נעליך, מי אתה, מה עשית למען עם ישראל שאתה מדבר על השוטרים ככה? מתמודדים מול האנרכיסטים האלה שחושבים שהמדינה שלהם חוסמים פה כבישים באמצע היום. אז עצרו את הרופא הזה, מישהו יודע, הוא רופא, לא רופא, טיפל, לא טיפל. אוי אוי אוי, פתאום מכתבים מגנץ. לפני שבועיים זרקו פה חרדי במירון על הראש, זרקו פה לפני שבוע ילד חרדי על הראש, אני לא יודע מה קרה לו. אתה פתחת את הפה שלך?
ברור.
אלימות הרבה יותר קשה.
ברור.
אלימות הרבה יותר קשה כנגד חרדים. לא הפצית את פיך, גנץ לא הוציא הודעה, יאיר לפיד לא הוציא הודעה. כולכם שתקתם, אלימות לא מעניינת אתכם, מעניין אתכם לשלוט. אתם ישראל פריבילגית, אתם ישראל פריבילגית שחושבת שמותר לכם לעשות הכל.
תסתכל לפה רגע.
אבל בן, הכללים השתנו.
זה לא כואב.
הכללים השתנו.
תסתכל רגע לפה.
לא, אני עכשיו מדבר, אל תפריע לי.
כי אתה צריך לשמוע שאתה שקרן.
אני עכשיו מדבר, אל תפריע לי.
אני עכשיו מדבר. שקרן. הכללים השתנו. אתה לא מצליח להוציא מילה אמת מהפה.
אנחנו לא סופרים אתכם.
גם על החרדי אני צייצתי.
אתה יכול לצייץ על המשטרה כמה שאתה רוצה.
ואיתמר בן גביר.
והשוטרים ייקחו אותך.
אישה שוטרת.
ויכניסו אותך לתוך הקלבוש.
אישה שוטרת.
תודה. בוקר טוב.
עכשיו אתה יכול להסתכל לפה?
יש שוטוח. כן, בבקשה.
אתה שקרן.
כן.
אתה יודע שאני הראשון שצייץ על החרדי ועל השוטר שיקה אותו? אתה יודע זה. אז תגיד, עזוב עכשיו, תשכח רגע מהכל. מה המכניזם הכימי, החשמלי, שעובר במוח שלך, יהודי שבוגר מערכת החינוך של כולנו, שאתה משקר ככה עליי, על מי שיושב מטר ממך.
טוב, צייצת, לא ראיתי שצייצת. גנץ צייץ, יאיר לפיד צייץ, מישהו מהם אמר משהו.
תקשיב רגע.
הוא פונה ליום משית, יאיר לפיד.
לא רק שראית, ישבתי איתך בתוכנית, ודיברתי איתך על זה ארוכות. ולא רק זה, אלא זה שבן גביר...
לא זכור לי.
אז תשמע, הדמנציה הגיעה מוקדם מדי.
לא זכור לי.
לא זכור לך כלום.
בוא נראה.
גם כל ההבטחות של נתניהו לא זכורות לך. מה כן זכור לך?
בוא נראה הודעות.
חוץ ממה שאתה אומר, מה כן זכור לך?
כל הכבוד, כנס בו.
בקיצור, תשמע, אתה מקריא הודעות וואטסאפ שכותבים לך חסידיך. שר, תביא רגע מראה, שתהיה מולו מראה, והוא יהיה מבסוט, אנרכיס. תשב מול מראה ותשמין מנחת. אבל אתה לא הסיפור. הסיפור זה המשטרה. וכן, אני חושב שמי שתומך באורי ארוש, שבעט באדם מבוגר ששכוב על הרצפה...
מי תומך? אתה בעצמך אמרת שיש לו 42 תומכים. איפה תמכתי באורי ארוש?
אורי ארוש.
מה אתה מקשקש?
אורי ארוש.
ותמכתי בזה שהוא בעט לו בראש?
אורי ארוש.
איזה שטויות.
התשובה היא כן.
אבל אתה עוד מדבר על שקרנים.
אורי ארוש.
ואתה עוד מדבר על שקרנים.
נכון.
אתה פשוט משקר במצח נחושה.
ואני מרענן את זיכרונך.
אתה משקר במצח נחושה.
יופי.
כן?
עכשיו העתקת גם את זה.
משקר
אז אני מרענן את זיכרונך שאורי ארוש עצמו אמר וכתב שאתה היחיד שמגן עליו.
אני
להקריא לך את זה?
אני אמרתי.
להקריא לך את זה? חתיכת שקרן. אורי ארוש אמר לך.
אני
הוא היחיד שמגן עליי,
טוב,
ואתה
בן,
ממשיך להגן
תראה,
עליו.
אתה,
גם עכשיו אתה מגן
תראה,
עליו.
בן,
גם ברגע הזה אתה מגן
בן,
עליו.
בן, אתה מדבר,
להגיד,
אתה מדבר באלימות.
לא,
אתה מדבר באלימות.
בועטים
האופיינית
בראש
לך, האופיינית
של
כן.
יהודי בן 70 ומשהו, ששישה מבני משפחתו
בן,
נרצחו,
בן,
והוא שוכב על הרצפה. ואתה מאשים אותי שאני תמכתי באלימות.
אתה תומך באלימות, ודאי שאתה תומך באלימות. תגנה את האלימות של קדם.
מזמן.
תגנה.
מזמן.
תגנה, נו, תגנה.
אסור להרים יד באופן עקרוני, ואני מבין מבין מה קרה שם, וראיתי את כל הסרטונים, ואתה היחיד שתומך, אתה ויאיר נתניהו.
אתה מקשקש.
בסוף אתה ויאיר נתניהו, זה הפאוור קאפל של המדינה הזו. ואתה מתאים לו, והוא מתאים לך. אם היה צדק, היית
צריך להיות במיאמי.
עכשיו שאתה גרוש.
אני רוצה להיות, אני לא גרוש, אני נשוי.
אז אוקיי, טוב לדעת. כן. אז אתה רוצה, אתה רוצה לשמוע קטע?
נו.
אני מממן את הטיסה שלך במיאמי, סי עכשיו.
אבל אני רוצה עם האישה והילדים. אגב, מה עם הפרסום? אתה מפרסם אצלי או לא? אמרת 10,000 שקל, יאללה, בוא. הסכמתי, חשבתי על זה, הסכמתי. תביא 10,000 שקל, תפרסם.
יפה, אז המסע ומתן בעיצומו, קיבלת...
מישהו פה קיבל רגליים קרות.
לא, התשובה היא לא. היום יוסף הודיע לי שיש הסכמה.
אוקיי.
אנחנו מתקדמים.
מעולה, מעולה. מה? אנחנו נתרום חלק מהכסף לאורי ארוש.
היה מצוין. העיקר שאני... חשבונית תהיה לי?
חשבונית, ודאי, אבל זה פלוס מע"מ.
תגיד, רגע, אם כבר אתה מעלה את זה.
זה 10,000 פלוס מע"מ.
נתת הוראה להפסיק לגבות ממילואימניקים?
לא הייתה הוראה לא לגבות ממילואימניקים, אז לא הייתה צריכה להיות הוראה.
אבל גבוה, השאלה אם נתת הלאה, אני לא מסתכל אחורה, אני מסתכל קדימה.
בן, כשאתה תפרסם 10% ממני,
אני לא מפרסם בכלל.
כשאתה תפרסם 10% ממני בחינם, פרו בונו, גם מילואימניקים וגם בכלל אנשים נזקקים, אז תהיה לך זכות לבקר אותי באיזושהי ביקורת לך ולתרעלה 12 וליוסף מזרחי ולגיא סודרי ולאבי וייס ולכל החבורה הזאת. פרומיל ממה שאני עשיתי לטובת המילואימניקים, כי אין חשבון טוויטר בארץ ואין חשבון טלגרם בארץ ואין חשבון וואטסאפ בארץ שפרסם יותר מילואימניקים פרו בונו בחינם מהחשבון של אינון ניוז. אין. ואגב, שלחו לי אנשים ששלחו לך לפרסם ולא פרסמת. ולא פרסמת.
כל מי ששולח מתפרסם.
לא, שלחו לי אנשים ששלחו לך ולא פרסמת.
אז כל מי ש... אני יודע מי שלח לך, ומכיוון שהוא לא
הצליח... אתה לא יודע.
אני כן יודע.
לא?
אני יודע כי רק... כי בכל החודשים האלה, עד היחיד שלא שלחתי, שלא הסכמתי לפרסם, זה זה שלא הסכים להראות לי משהו שמוכיח שהוא מילואימניק, כי זיהיתי שהוא לא מילואימניק.
ומכל הבלגן הזה אני פול בוקט, פול בוקט כבר קדימה, שאני, אתה יודע, כל יום... הוא רוצה להגדיל לי את מכסת הפרסומים, ואני אומר לו, לא, אי אפשר לפרסם כל כך הרבה.
אבל בסוף לא ענית לי לשאלה פשוטה.
כן.
אתה מלך העולם, פרסמת הכי הרבה, ורק אתה עושה למען המילואים.
זאת האמת, זאת
האמת. האם נתת הוראה שבשום פנים ואופן לא לגבות 1,500 פלוס מע"מ קדימה? אחורה שמענו כבר את הצעת מחיר. היא מוקלטת. השאלה היא אם קדימה נתת את ההוראה הזאת.
בן, אני עסק.
אבל תענה לי בכן או לא, מה בן, מה בן, מה בן?
אז הנה אני עונה לך.
מה בן? כן או לא?
אני עסק שמרוויח כסף מהפרסום, ואני גובה כסף ממי שבא
אגב,
לי.
אני לא.
זה לא עסק שלך.
בקיצור, לא נתת הוראה.
יפה, אני עושה מה שבא לי.
אז קיבלתי תשובה.
יפה. אני עושה מפרסם, לוקח כסף.
קיבלתי תשובה.
ותסתכל כמה מפרסמים.
אבל...
תסתכל כמה מפרסמים,
לא בתחרות, ברוך השם. אני לא מפרסם בכלל.
למה? אתה מפרסם? אתה גם רוצה? לא, אצלי.
לא, 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 אני לא מפרסם. אני לא גובה שקל.
מעולה.
על פרסומת מאף אחד.
מעולה, אבל אתה גם לא מפרסם בחינם.
ועוד איך כן. גם זה השקר.
כמה? אתה רוצה שנשווה כמה פרסמת בחינם וכמה אני?
אגב, גם לתוכנית הזו הבאתי אין ספור רעיונות
של מילואים נקים. פרסום ברשתות אצלך. כמה פרסמת?
אינון, אני לא בתחרות מי יותר גדול. כל מי שרוצה עזרה מקבל ממני גם פרסום.
אני פרסמתי מאות. אני פרסמתי מאות.
וגם כסף.
מאות מקרים.
עכשיו, הפיד שלי פתוח, אפשר להיכנס מהשבעה באוקטובר ולראות את זה.
אז בוא נראה מהשבעה באוקטובר. אתה יודע מה? בוא נראה מהשבעה באוקטובר.
אז קח את הזמן ותבדוק את זה. דבר אחד אני יכול להגיד לך. אחד. אני לא לוקח כסף על פרסומת בכלל, וגם אני לא עושה פרסומות, אבל מעולם לא יעלה בדעתי, גם אם זה יהיה במחיר חיי, לבקש 1,500 פלוס מע"מ ממילואים ניק בצרה. נקודה סוף.
יפה.
וכל השאר אתה יותר טוב.
תגיד לי, הייתי אצל המוסכניק שלי, בא מילואים ניק, הוא אמר לי, מה אתה רוצה? הנה בא מילואים ניק, אני לוקח ממנו כסף, מה הבעיה? הוא אמר לי, בבקשה, הנה אני לוקח, לא עשיתי לו שום הנחה, מה קרה? אתה חושב שמילואים ניקים צריכים להיכנס למוסך בחינם?
אני, תמשיך, אתה רק עוזר לי. אתה והמוסניק. בקיצור, לא נתת הוראה. אתה יודע מה? אתה מפתיע אותי. אני מכיר אותך כמה ימים, אני הייתי בטוח שאחרי שנתפסת עם היד בתוך קופסת העוגיות, תיתן הוראה פשוטה, כל עוד אנחנו במלחמה, אנשים פה עושים חודשים על חודשים מילואים, העסקים שלהם קורסים, אם אתם...
שאלתי אותך שאלה, האם המוסכניק צריך לא לגבות כסף ממילואימניק?
עכשיו הוא לא ביקש...
שאלתי אותך שאלה.
הוא לא ביקש לתקן אותה אוטו.
למה אתה לא עונה?
ברור שכן.
מה כן?
קודם כל הייתי עושה הנחה אם הייתי מוסכניק.
כן, עשיתי הנחה.
אבל אתה לא מוסכניק.
עשיתי הנחה.
אתה שם ציוץ. איך אתה לא מתבייש לשאול את עצמך למוסכניק?
אבל אני עסק.
אולי תלך ותהיה מוסכניק, זה יותר טוב לכולנו.
אבל אני עסק.
אינון, לא גובים כסף ממילואים לי שצריך עזרה. לא גובים כסף ממילואים ניק שצריך עזרה, ואני בשוק מזה שעוד לא הבנת את זה.
אתה יודע מה מבטיק אותי?
עכשיו, זה לא רופא שיניים, זה לא מוסך, זה בן אדם שמבקש את הצייץ בשבילו, ואתה לוקח על זה 1,500 שקל פלוס מע"מ.
עכשיו,
תגיד, ממה אתה עשוי?
אתה יודע מה הקטע?
אני יכול לגעת בך רגע, אני רוצה לדעת ממה אתה עשוי. אתה תגיד שאני אלים.
אתה יודע מה הקטע?
אני אגע ברוך, בליטוף, אפשר?
אתה יודע מה הקטע?
זה בשר ודם פה?
שהאצטלה הזאת והפסדה הזאת, שאתם כאילו ערכיים.
אתם, למה אתם? זה רק
אתם,
אני.
אתם,
אני אין לי שותפים.
לא, לא, זה אתם כולכם.
אני אין לי שותפים.
כל התואבה 12, כל התואבה 12, אבל שלוקחים כסף, תראה לי על מה הם לא לקחו כסף. תואבה
12,
תראה לי
סודרי תואבה, ענה לך.
תענה לי תואבה 12.
את כל האלפי מילואים ליקים שקבלו זמן.
אני אמרתי לו.
זמן ועזרה.
בוא, אתם תואבה 12 ואני נעשה תחרות. מי עשה יותר אייטמים בחינם למילואים ליקים?
בוודאות.
מי?
בוודאות ערוץ 12.
כל הערוץ 12, כל הקונגלומרט, כל הקונגלומרט מול אינו ניוז, נראה מי עשה יותר. אני עשיתי מאות אייטמים.
בוודאות ערוץ 12.
אתה מבין? והם מדברים.
בוודאות ערוץ 12 עשה יותר.
כן, עכשיו,
ברוך השם, גם הפיד שם פתוח.
הקטע הוא שאתם מדברים על ערכיות, זה בדיוק אותה ערכיות של הסרבנים, כן?
שאמרו שהם ערכיים. למה אנשים מתקשרים אליי בין 9 ל-11?
זה אותה ערכיות של הסרבנים, זה אותה ערכיות של בני גנץ שבזמן מלחמה יוצא מהקואליציה ואומר שזה למען המדינה. זה אותם אירועים של ישראל הראשונה שמחנכת את כולם, אתם תהיו ככה, ובינתיים גונבת ואת כל התקציבים אצלה וכל האדמות אצלה וכל המשאבים אצלה, והיא שולטת בכל המוקדי הכוח, והיא קובעת, והיא נמצאת בשליטה באקדמיה ובתקשורת ובצבא ואני יודע מה איפה, בפרקליטות ובבתי המשפט ובכל מקום הם נמצאים, והם מחנכים את כולם ואומרים לכולם אתם לא ערכיים. זה אתם, זה אתם, זה בדיוק אתם, זה האופי שלכם, אתם מרגישים שלכם מותר, אתם קובעים את החוקים, אבל הנה אני מסביר לך, אני לא אגיד לך מה נתתי הוראה ומה לא נתתי הוראה, כי אני מצפצף עליכם, כי אני מוביל מחנה, כי אני איש שליח ציבור של ציבור ענק, ואני נותן לאנשים כוח מולכם, מול הקונגלומרט שלכם, להגיד לכם, אנחנו לא סופרים אתכם. די לכם, אנחנו מחליפים את השלטון במדינת ישראל. זה אנחנו.
אתם כבר 40 שנה בשלטון. חבר'ה, ספוילר, כל הנאום הזה, נאום התוכחה, אתם ואתם 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 ואתם, נועד לדבר אחד. לטשטש את העובדה המחליאה, המקוממת, הלא תאמן, שהאיש הזה שמשווה פה את עצמו לערוצי טלוויזיה, שהוא בסך הכל עיתונאי, איזה עיתונאי? נניח עיתונאי, גבה,
היום, כן, עיתונא, היום
וגובה,
לא, עיתונא.
בדיוק.
היום לא.
רגע, מה היום?
היום לא.
אוקיי, לכן גם לא הגעת. גובה מאנשי מילואים שנמצאים בשירות חודשים על חודשים, ומסמסים לו אם הוא יכול לעלות עזרה שהם צריכים.
בן, אני לפחות לא שטינקר של המשטרה, בוא, אתה
אבל
יודע.
אבל אני שטינקר גאה של המשטרה,
נו,
בסדר?
אוקיי.
ואני גם מודיע לך
אוקיי.
שאני אמשיך להיות בכל
יפה,
פעם.
יפה, תמשיך להיות שטינקר
עיתונאי,
של המשטרה.
חומרים של עניינות המשטרה. נו. למרבה הצער, אין משטרה. חזרנו לתחילת השיחה.
אוקיי.
ואני חוזר ואומר, זה יותר חשוב אפילו מהסוחר הממולח פה לידי שגובה כסף מילואים ניקים.
שיילוק, היהודי.
שיילוק, היהודי. לא, שיילוק זה כבר אנטישמיות, אני לא אנטישמי. משטרת ישראל נחטפה, נגנזה ונעלמה. ועד שמחש לא תטפל בכנופיית המופרעים, החולנית, המחליאה, האלימה, החוליגנית, שתקפה, לא עצרה, הוא אמר עצרה, תקפה. רופא בן 71, עם וסט של רופא, שניגש לעזור למפגינה פצועה, אין משטרה פה, זה חבורה של ערב רב, של אנשים שקיבלו נשק, וסמכויות כדי להזיק לנו לציבור במקום לשמור עליו. זהו.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את האנשים האלה שבאים בטענות לאנשים שתורמים כליה, והם רוצים לתרום רק ליהודי. ואתם, האנשים מסוגך, באים בטענות, מה אתם תורמים רק ליהודי? אתם גזענים, אתם כל מיני כאלה. סתמו את הפה! תתרמו כליה אתם! מה אתם בלבלים את המוח? אתה רוצה, תפרסם מילואימניקים. למה אתה לא מפרסם מילואימניקים?
אני עושה את זה כל הזמן.
תפרסמו מילואימניקים. למה תבלה, תרעלה, 12 לא מפרסמים מילואימניקים?
שקר וחזר.
למה הם באים אליי בטענות? תפרסמו מילואימניקים. מה אתם מבלבלים את המוח? למה אתם לא תורמים כליה? למה אתם לא תורמים כליה לערבים? אתם רוצים, תתרמו כליה.
אתה שוב משקר. אתה, אבל אתה יודע.
אז אני אומר לך, בוא נספור.
אבל אתה יודע.
בוא נספור כמה אתה פרסמת.
אבל אתה אמרת הרגע.
וכמה אני פרסמתי בחינם. בחינם,
אתה אמר,
כמה אתה פרסמת אתה, וכמה אני.
אתה,
אתה לא הגעת ל-10% ממה שאני פרסמתי, אתה לא הגעת. אין חשבי מישהו שפרסם כמוני.
תרגיע את הטנטרום.
אין מישהו, ואתה בא אליי בטענות.
תרגיע שנייה את הטנטרום.
תודה.
ערוץ 12 פרסם ומפרסם אין ספור.
מה הוא פרסם? עשה יום אחד. יום אחד הוא עשה.
כל היום.
יום אחד הוא עשה.
ואני כל בקשה.
אני כל יום מפרסם שני אייטמים.
כל בקשה.
הוא עשה יום אחד.
כל בקשה.
תעשה חישוב כמה ימים כפול שניים, לפחות שניים.
תקשיב, אני יודע שזה כואב.
תעשה חישוב.
אני יודע שזה כואב לך, חישוב. אבל תעשה רגע
כמה
הפסקה.
כמה ימים זה מתחילת המלחמה?
הפסקה.
כפול שניים, שלושה ביום.
הפסקה.
ותשווה את זה לתרעלה 12 שעשו יום אחד של מילואימניקים.
תעשה שנייה הפסקה.
אני עשיתי, ומה הם פרסמו?
שנייה אחת.
אחד שהיה בנינג'ה.
אני יודע, זה פשוט, פשוט הכי פשוט, אינון.
תבין אותי כבר.
דבר ראשון.
לא מבין.
דבר ראשון.
תודה רבה.
כל מילואימניק. שביקש ממני, וגם אלה שלא ביקשו.
כמה? כמה?
אינון,
כמה?
תרגע רגע, ותן לי לענות לך בצורה מסודרת.
כמה?
ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף,
כמה
בסוף,
פרסמת?
ובסוף, בסוף, בסוף, ואחרי הסוף, שום דבר לא ינקה את העובדה שגבית מהם כסף, כי אני
כמה
בחיים...
פרסמת,
כמה
פרסמת? אתה לא עושה.
כמה שרוצים,
כל לא הזאת, עושה.
כל יום אני עושה.
אבל אתה לא עושה, אתה שקרן, אתה לא מפרסם. אתה לא מפרסם.
נשמע.
אתה לא מפרסם, לא עשית 10% ממה שאני עשיתי.
בסוף אתה תתבע.
יאללה, פרסומות, תודה. רותם, שלום. רותם?
כן, אני שומע.
שלום לך.
שלום, שלום.
היית חבר לצוות של רב פקד ארנון זמורה, זיכרונו לברכה, באגוז, לא בימם, נכון?
נכון, לצוות הסדיר.
מתי זה היה?
אנחנו התגייסנו ב-2005, עד 2008. זמורה עצמו עוד נשאר עוד בשירות עוד אחרי ב-2008, כראש מדור לוחמה ביחידה. אז זהו היה. להישאר ולהמשיך להיות עוד לוחם ולהכשיר עוד צוותים חדשים.
איך הוא היה?
וואי. קשה לתאר את זה בכמה מילים, אבל מורה תמיד היה בן אדם שעוזר, והכל בשקט, בלי דיבורים. מבחינת הלחימה הוא תמיד היה הראשון. פעם לא חשש, היה אמין.
ראשון מה, בחתירה למגע אתה מתכוון?
ראשון בחתירה למגע, כשצריך להיכנס לאן שתמיד הוא יהיה הראשון בפתח, גם ביבן זה היה ככה.
מה עוד? אבל תאר לנו אותו כחייל. אתם בצוות עושים מסלול ביחד על כל הקושי, ניווטים, תרגילי אש, כל האירועים. איך הוא היה? איך הוא היה בצוות?
אני אתאר ככה. בואו נעזוב שנייה את מה שהיה בשירות, זה היה כבר לפני 20 שנה פחות או יותר. בואו נתאר רק מה היה בזמן האחרון כדי שקצת יהיה יותר ברור. אני יצאתי בפברואר מעזה כמילואימניק, וקבענו לעשות איזשהו מפגש צוות כזה, במטרה שקצת אספר על מה היה שם. ובאתי, הראיתי קצת תמונות וסרטונים שצילמתי עם הגו-פרו, ותוך כדי הצלחנו לשכנע את זמורה שיבוא ולספר מה היה לו בשביעי באוקטובר. עד אז לא כל כך ידענו מה הוא עשה, זאת אומרת, אנחנו באופן כללי ידענו שהוא... נמצא בימם, אבל את הסיפורים הוא לא סיפר לנו בדרך כלל מה בדיוק קורה שם. אבל באותו ערב ישבנו והיינו עמומים מכל מה שהיה שם. הצוות שלו הוא נלחם בגבורה מול מעל 30-37 מחבלים לדעתי היו שם בצומת יד מרדכי. וזה צוות מאוד מצומצם, לא נקוב במספר, אבל הוא חד ספרתי, בוא נגיד ככה, הכמות לוחמים שיש שם. והם חיסלו את כלל המחבלים, הצילו בעצם לא רק את יד מרדכי עצמו את הקיבוץ, אלא בעצם מי שמכיר כל הצומת עצמה זה צומת מאוד מרכזית של נתיב חדירה מרצועת עזה לכיוון צפון, לכיוון אשקלון, אשדוד עד תל אביב.
כמה לוחמים הם היו שם?
הוא אמר חד ספרתי, הוא לא רוצה
להיכנס. חד ספרתי, שהם לוחמי ימם מתמודדים מול מחבלים שמגיעים למלוחמה עם RPG'ים. הם בלי, או שהיה להם טילי כתף.
הם הצוות הקילה בעצם שקפץ בשביעי באוקטובר. הם כשהם הגיעו לשם, זמורה הודיע להם לעצור בעצם לפני ההגעה לצומת, הוא הרגיש שיש כבר בעיה. עלו על ציוד, ובעצם כשהם הגיעו לצומת יד מרדכי, הם זיהו איזשהו רכב של משטרה מנופף לעברם, עוד לא הבינו את גודל האירוע. עצרו, פרקו מהרכב, וישר על הפריקה חטפו שלושה RPG מהמחבלים שהיו שם. במזן שלושת ה-RPG לא פגעו בהם, אחד פגע ברצפה וזינק למעלה, עוד אחד היה ממש קרוב לידם ועוד אחד דף רחוק. ובעצם ככה הם הסתערו לכיוון האופנוענים שהיו שם ואחר כך לכיוון הטויוטות שהיו גם שם.
כמה מחבלים הם חיסלו שם, אתה יודע?
ממה שאני הבנתי, סביב ה-37 ממה שאני זוכר, אבל מעל 30 זה אני זוכר.
טוב, זה מקצוענים, זה אנשים
שה-M16
הוא חלק מהיד שלך, הוא הופך להיות חלק מהיד.
כן, זה מכונת לחימה, בוא נגיד שכל אחד שם הוא כמו גדוד מילואים, מבחינת הכוח אש.
תשמע רגע, אבל יש יותר מזה, כי התפרסם אחרי נפילתו, שהיה לו קשר עם מי שהיה בצוות החוד של מבצע אנטבה.
אז אחר כך, אחרי שהם סיימו את כל האירוע ביד מרדכי, הם עברו לנחל עוז, לבסיס נחל עוז.
זהו, הוא סיפר לו את כל זה.
נכון, אז הם נכנסו ממש לבדם לתוך הבסיס, חילצו את, לדעתי היו שם 13 חיילים שנותרו בחיים וחילצו אותם, חילצו את המחבלים שהיו שם. אחרי כל האירוע הזה הם המשיכו לקיבוץ בערי, והגיעו בעצם ראשונים לתוך האירוע של הבני ערובה, בבית של פסי. עכשיו, לגבי האירוע של הבני ערובה, אני מעדיף לא לספר את מה שאירע שם, עד שצהל, בוא נגיד, יוציא לאור את מה שהיה, אני לא רוצה להגיד, למרות שאנחנו פחות יותר יודעים מה זמורה עשה שם, כן, אני יכול להגיד שהוא היה על הפתח של הבית, הוא שמע גם את הבת ערובה וגם את המחבלים מהעבר השני, ואחרי כל האירוע הזה הוא יצא עם תחושת אכזבה מאוד מאוד גדולה, על כך שהוא לא הצליח להציל אותם.
כן, זה מה שהבחור מסרט מטכ"ל מספר, שהוא
אמיר אופר,
שהוא ממש חנך אותו ועודד אותו שהם היו בסדר, אחרי שבאמת הבן אדם עובר מיד מרדכי לנחל עוז, לבארי, ובאמת מציל כל כך הרבה חיים, ועוד בסוף היו לו מועקות שהיה צריך לטפל ולהגיד לו, תשמע, אתה בסדר, לתפוח לו על השכם. זה כאילו לא אמיתי הדבר הזה.
נכון. אז זהו היה, הוא חשב על העם ועל התושבים ועל כך שפשוט לא הצליח להציל את כולם. זה מה שעניין אותו, לא עניין אותו כמה הוא הציל, עניין אותו את מי הוא לא הצליח להציל. אחרי כל האירוע הזה קראנו לו צ'אק נוריס, כאילו אמרתי לו שאחרי הצבא, כן אמרתי לו אני אחרי הצבא כבר לא מצליח לראות סרטי פעולה, כי תמיד זה נראה לי לא מציאותי. בתור אחד שראה כבר כמה קרבות, אני יודע איך דברים נראים, אבל הסיפור של זמורה עולה על כל סרט מוגזם שניתן לתאר. זהו, בסוף כל האירוע הזה זמורה עוד אמר לי כל הכבוד על כך שנלחמנו בעזה, והסתכלתי עליו וגיחחתי.
תגיד, אני עוד לא יודע בדיוק איך הוא נפגע, ממה הוא נפגע באירוע, מה היה שם, אתה יודע?
הוא היה הראשון בפתח, יותר מזה אני מעדיף לא לספר.
הוא פשוט פרץ ראשון וחטף את האש
למקום של שלושת הבני ערובה.
מדהים.
הסיפור של הארגמני הלך חלק, והבית עם השלושה כנראה לא הלך חלק, הוא הראשון שקבל... מה ששאלת בהתחלה, הוא תמיד הראשון? כן,
הוא הראשון. הראשון בפתח. תמיד הראשון בפתח.
וניסו להציל אותו.
והוא חטף כדור איפה?
כן. לא, אני לא מעדיף לא לדבר, זה כבר כבוד המשפחה.
טוב.
לשם לא רוצה להיכנס. אחרי המפגש הזה, כמה חברים שלא הצליחו להגיע, שאלו איך היה. אז סיפרנו להם שזמורה לא השתתף באירוע בשביעי באוקטובר. הוא האירוע. כמו האנלוגיה בין לדבר עם לוחם ממלחמת יום כיפור, ולשמוע מקהלני עצמו מה היה.
תגיד, איפה הוא גדל?
במוצא.
במוצא עילית.
במוצא
עילית, ואבא שלו, אם אני זוכר נכון, היה ב-69.
כן, לדעתי, כן. עכשיו, בפורים גם כל אחד העלה תמונה של הילדים מחופשים, והילדים של זמורה התחפשו לגיבורי על. אחד החברים שאל למה הם התחפשו לאבא שלהם.
אתה יודע שיש עכשיו ז'אנר, ראיתי ברשתות, שעשו את זמורה בגן עדן עם כנפיים וכל מיני דברים כאלה, ראית את זה?
כן, ראיתי.
כן, כשעושים אותו זה חזק. כי גם ויזואלית הוא חזק.
מה, בוא נגיד, מאז אוקטובר נחשפו גיבורים רבים בעם שלנו, אבל זמורה הוא לא היה גיבור, הוא גיבור רגיל.
כשאתה קורא את המכתב שהוא כתב ללוחמים שלו בימם ולנשים שלהם ביום הזיכרון, אתה גם מבין לא רק איזה שהוא היה גיבור, אלא איזה בן אדם הוא היה.
כן.
שהוא כותב לאנשים, בלעדיכן לא יכולנו לשרוך נעליים, כאילו זה, ומודה לכולם על הזכות שלא לפקד עליהם, זה פשוט, אני חושב שהבן אדם הזה לא היה אמיתי.
לא, לא. אנחנו אחרי כל האירוע הזה אמרנו זה היה נשמע לא סביר, בגדר המונפץ, כאילו לא יכול להיות שבן אדם עשה את מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר, ויחסית הם היו לבד, זאת אומרת בכל האירועים האלה שאני תיארתי לכם.
כן, ברור.
לא, כמה סיבלי זה שבשמחת תורה הוא הציל כל כך הרבה חיים, ומתן תורה הוא נתן את החיים חזרה, חבורה.
טוב, רותם, נכון?
כן.
תודה שדיברת איתנו.
תודה, רותם.
ויהי זכרו ברוך.
ממש.
תודה, תודה.
שים אוזניות, אנחנו בשידור. מה יהיה הסוף עם האיש הזה?
למה לא מודיעים פה? אור, תן לי אור אדום, אני רוצה הדלקה, אתה בשידור. אוקיי, שים לב, אני רוצה להשמיע לך. יואב, שים לב, אני רוצה לבקש את יושב ראש הכנסת מדבר בפתיחת הכנס של הכנסת. ישיבה מיוחדת אחרי מבצע אנטבה, תשים לב איך יושב ראש הכנסת, שכחתי את שמו, אתה תדע, כי הוא קצת נשכח מהתודעה, ממפלגת העבודה, ממוצא תימני.
ישראל ישעיהו.
ישראל ישעיהו, כן. ישראל
ישעיהו. זה תימני, אז אתה לא זוכר. אם הוא היה אשכנזי, בוודאות היית זוכר שזה.
לא, בגלל שהוא תימני, הוא נשכח מהתודעה. תקשיב לך.
התודעה שלך.
תקשיב לב.
התודעה שלי הוא לא נשכח.
איך הוא פותח, בבקשה.
יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראי אדוני כי לעולם חסדו. מן המצר קראתיה.
ענני במרחביה.
טוב לחסות באדוני מבטוח באדם. טוב לחסות באדוני מבטוח בנביאים.
אתה מכיר את הטקסט הזה?
כל גויים סבבוני בשם אדוני כי אמילם.
אתה יודע מאיפה הטקסט הזה?
סבוני גם סבבוני בשם אדוני כי אמילם. סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בשם אדוני כי אמילם.
אדוני היושב ראש,
מי זה?
כנסת נכבדה.
אוקיי, תודה. זה הישיבה של הזה. אתה מבין שפותחים ישיבה של הכנסת אחרי מבצע כזה, מה אומרים? אומרים הלל. זה הלל, שיר הלל הקדוש ברוך הוא. ככה נפתחה ישיבת הכנסת. היום אם היו עושים את זה, הייתם אומרים הדתה. הייתם אומרים זה וינטר, מגרשים אותו במקלות ואבנים מהצבא. זה האירוע, על זה אני בוכה.
אז ככה, קודם כל אני שמח שהזכרת לי את ישראל ישעיהו ולא זכרת את שמו מרוב שאתה נציג השכבות כאילו ישראל השנייה. ישראל ישעיהו
שרעבי,
ואני עכשיו כשהשמעת את הקטע נזכרתי בטעמים שהוא דיבר בהגיה תימנית, וזה היה עברית מרהיבה. אגב, הייתה תקופה שבאמת יושבי ראש כנסת פה והיו כמה וכמה, דיברו כמו משוררים, כמו משוררים של פעם. זה אחד. שתיים, כל פוליטיקאי ישראלי, ובעיקר בני גנץ, מתחיל ומסיים בפסוקים, ובהלל, ובשבח, ושלוש, אני, אם אתה שואל רק אותי, רק אותי, רק בשם עצמי לדבר ידעתי, בסוף מבצע אנטה, בדבר ראשון אני מודה לצבא, ליוני נתניהו שהקריב את חייו, לפרס ורבין שקיבלו את ההחלטה, לדן שומרון שפיקד על המבצע, לרבים וטובים, כל פעם אגב, כל יום אני מגלה מישהו אחר שהיה באנטה, זה כמו אלטלנה.
אני גם הייתי אגב באנטה.
אתה לא.
הייתי.
מה?
הייתי בכבש, שמו אותי בכבש, בגלל שהייתי בפלגת אימונים.
איפה שמו אותך?
בכבש של המסוק.
איזה מסוק?
בשדה תעופה של אוגנדה.
מה זה כבש של מסוק?
הכבש של המסוק, איפה שהיה הכוח של אמיר אופר.
בקיצור, העץ מאחורי העץ.
בדיוק.
נניח, בוא אני אזרוק חשם, תגיד לי אם הוא היה באנטבה.
כן.
גבי אשכנזי.
לא.
היה.
וואלה?
לא ידעתי.
באמת?
שאול מופז.
היה.
אתה יודע מה הוא עשה באנטבה?
מופז?
השמיד את חיל האוויר האוגנדי.
כן, כן.
היו שם איזה שישה מיגים,
כן.
דפק עליהם, פרק אותם
כן.
באיזה...
כמה זמן יש לנו לשיר, יואב? כמה זמן יש עד השיר, עד שזה מתחיל? עוד שלוש דקות. תן לי את בגין, תן לי את בגין, איך מתנהג יושב ראש אופוזיציה אחרי מבצע כזה? תשבו את זה ללפיד, בבקשה.
אנו נותנים כבוד היום בשם האומה כולה לצבאנו. לרמטכ"ל ועוזריו, למפקדים וחיילים. אשר הוכיחו כי אמנם כן, אמנם כן, חודש דור המכבים בימינו. מבקש אני לומר שלכולם הזכות, אבל ראש ממשלה הוא ראש צוות, ואולי בזכות הניסיון שהיה גם בחיי, יודע אני שראש צוות בעוד כולם החיים שם על שכמו עוד טיפה אחת של אחריות.
זה ככה מדבר ראש אופוזיציה, אתה מבין?
ומי כן. יודע איזה כובד לטיפה הזאת. לכן היום אומר לראש הממשלה בשם פשוט, האופוזיציה.
אומר לכם.
השקפותינו שונות, אנו נמנים על מחנות שונים. בבית הזה החופשי עוד בוודאי יהיו ויכוחים בינינו. יסודיים, רציניים.
תראה כמה קלאסה בבן אדם.
אבל היום הזה, בכל ליבנו נאמר, ראש הממשלה, כל הכבוד.
הבנת על מה אני מדבר?
נשמה, אני ב-77 הייתי מגדולי הפעילים למען בגין בסניף חולון של הליכוד, וגם אחר כך. אלא שהדבר הכי רחוק בעולם, לא בעולם, ביקום כולו ובשביל החלב מבגין זה נתניהו. ואפרופו, הגוולד שלכם על זה שגנץ פרש, מתי נתניהו הצטרף בשעת מצוקה לאופוזיציה, מהאופוזיציה לקואליציה? בוא אני אזכיר לך, כן? אצל אולמרט? בלבנון 2, אחרי שבא ליברמן בא לעזרתו.
נתן גיבוי, נתן
גיבוי. איזה גיבוי? בקור הסורי הוא רץ בחיים יבין והסגיר את הסוד.
לא קשור, נתן גיבוי.
הוא בחיים,
נתן גיבוי, להפך, פרגן.
בפיגועים הוא רץ מפיגוע לפיגוע, משלולי דם לשלולי דם. בחיים הוא לא עשה את זה. בחיים הוא לא עשה את זה.
לא, יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, זה בים.
יאיר לפיד.
זה רחוק, זה בים, זה לא פה. זה בים.
אפילו ליברמן הציע גם עכשיו להצטרף, אבל בתנאי שיהיה בקבינט המלחמה והוא לא הסכים. אבל אני, לסיום...
זה לא דומה לקופמן?
לא, אבל אני יודע מי זה אפילו. אתה יודע מה? אני לא אשמיע את האינסרט, כי יש חצי דקה לחסות.
אוקיי, חבר'ה, אנחנו חצי דקה לקראת שיר. בחרתי שיר של יסמין מועלם. איך קוראים לשיר, יואב? איך קוראים לשיר?
מה אתה כן יודע?
יוצאת מזה. כמה שניות לשיר? כמה שניות? 12, 10, 9. 8, קבלו פסל תקין, בעוד 5, 4, 3, פסל תקין, בבקשה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום.
גו, כוכבי 8811.
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
זה מופע בקיסריה.
הבית חשוך ואני על ספה עולם בידיי. מי היה מאמין שהאהוב ארצה משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה? מרוב שהאור עוצמת איתה נבעל את החיים תסביך מתחזה. מרוב שהקום מרוח אתה בטח כמעט השתגעת מזה. הדשא של השכן באמת ירוק הרבה יותר שאתה עושה. מה לא ניסיתי, כמה עשיתי, הלב שלי ריק. אם אתה כאן איתי תן לי סימן כי הכל מתפרק.
המרות עכשיו שממלמלות?
כן.
כן, זה ה...
זה מה שהולך היום.
ממלמלות. פעם היו מתחתנים בסמלת מלמלה. היום
פעם שרים... פעם היו שרים.
היום שרים בסמלת מלמלה.
האורות חזקים והאורש תצלו כמו הים האדום. מי היה מאמין שהכי מסובך זה לדעת לבחור. להקשיב הכל עוד שבפנים שמלחמת עולם מאחור. אלא שישמור, תגיד, גם לך זה קורה. כמעט ולקחת כדור העיקר לעצור את הדפיקות בחזה. עברתי תקופה גיהנום ועדיין כואב שנזכרת בזה. כל שישי מבקש שתשמור אותי משאני התרחקתי הרבה.
אבל יש עליה, יש עליה. היא טובה, היא פשוט טובה. יסמין, את טובה. תודה. חבר'ה, תודה שהייתם איתנו, אנחנו באקספו של ה-50 שנות עשייה ובנייה בפיתוח הארץ של המוניציפלי, כן?
מרכז השלטון המקומי.
מרכז השלטון המקומי, תודה לשר פלסנר, יואב כהן, לאריק בן דוד, לכל החבר'ה בדיגיטל, לסתיו קורנס, למי עוד? תן לי שמות, תן שמות.
שר פלסנר, אמרת?
תן, לבנימין נתניהו.
שרה, רעייתי.
ורעייתי.
איך הוא שכח את רעייתי?
אוי, שכחתי להשמיע לך את מיכל, ותודה למיכל שהרצוג אומר.
מחר יש גם יום.
יאללה, ביי, שיהיה לכם יום טוב. אל תעשו דברים שאני לא הייתי עושה. זה משאיר לכם לעשות פחות או יותר הכל. תעשו.